עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן ויוני הללי.
שלום לכם וערב טוב. יש פעילות, יש סחורה היום. קודם כל מזל טוב לנשיא המדינה שהושבע היום, יצחק הרצוג. רק הצלחה בכל הכהונה בת 7 שנים. אז יש לנו כך את אנגליה מול דנמרק ברשת 13 בשעה 10, ואם אנחנו צריכים איזה מתעבן, אז בספורט 2 בשעה 8 מכבי חיפה נגד קיירת, אני מקווה שאני מבטא את שמה של הקבוצה הקזחית נכון, קיירת או קיירת,
קיירת,
קיירת. אז זה יהיה בשעה 8, אפשר להתכונן לקראת חצי הגמר. יש גם ווימבלדון בערוץ 55, מי שבאמת מעוניין לדעת. ג'וקוביץ' כבר בחצי הגמר ניצח את פוצ'וביץ' 3-0. מה העניינים, יוני?
אני בסדר גמור, אתה יודע, חוץ מזה שדווקא היום אתה לא מדבר על החזירים, אז באתי בדרך לאולפן.
וחזיר תקף אותך.
לא, אבל איים, עבר לידי.
הלו, שהם מאיימים, אתה נזהר, כן?
אחד גדול.
זה 250 קילו, 300 קילו בהמה.
וואי, זה היה באמת אחד גדול מאוד, ואמרתי, בטח מישהו הדליף, ומישהו צילם אותי כבר.
אבל תקשיב, אני רוצה להגיד לך שקראתי שהקימו איזה מנהלת אצלכם לטפל בחיה.
פרויקטור,
נו, מה?
אחד שגוזר בטח 30-40 אלף וריטיינר.
הוא מחפש דובר.
עד לגירוש החזירים, והוא לא יגרש אותם 5 שנים.
תגיד, הוא מחפש איזה דובר, איך זה נקרא? אני רוצה להיות מאחר שלו, יועץ אסטרטגי. אני אהיה מאחר. שיקרא לי מאחר, רק ישלם לי.
בוא'נה, אתה יודע מה? זה רעיון טוב שקוף יגרש חזיר.
נכון. אתה יכול לקרוא לי איך שאתה רוצה. תגיד הגורילה בא הכל. אבל אתה יודע, העיקר שיהיה פפלין לדבורה מהבנק. בוא נדבר על המשחק אתמול, סתם בקטע של התרשמות. לטעמי היה המשחק הטוב ביותר ביורו. עד כה, ובאמת צפיתי בכולם.
למרות שאיטליה הייתה חלשה מאוד במחצית הראשונה.
אבל היא תזן. אבל מבחינה, עזוב, קצב המשחק.
וואי.
אתה יודע, זה באמת דברים, אתה יודע, שחשבתי כל הזמן שבאמת כדורגל יכול להיות נפלא שאתה צופה במשחק כזה. אגב, גם בערכה לפחות ב-105, כאילו ברבע שעה הראשונה, אחר כך קצת התעייפו באופן טבעי.
תגיד, אבל איפה הייתה ספרד עד אתמול? פתאום נבחרת כזו. איפה הייתה כל הטורניר? לא ראיתי באף משחק כזה. עד לטורניר הזה, עד למשחק הזה ראיתי איטליה מדהימה, באמת, עם כל מיני שמות שנכנסו עכשיו לתודעה העולמית, שאני לא כל כך הכרתי. ברלה למשל, כזה שחקן אדיר.
הדני אלמו הזה, אתה יודע, היום רק ביררתי איפה הוא שיחק ואיפה הוא גדל.
כן, ששמע, אבל ספרד באה אתמול משום מקום, אמרתי הולכים האיטלקים לדרוס אותם איזה 2-3-0, ועוד רגע הם מנצחים את המשחק הזה. בוא נגיד את האמת, במחצית הראשונה ספרד פעמיים שלוש הייתה קרובה מאוד, ובאיטליה לא ראינו אותה. תענוג של חצי גמר, אם היום יהיה משהו דומה.
לא, זה לא יכול להתקרב לזה, אין שם את הכישרון בשתי הנבחרות.
ראית, אנגליה התעוררה, נתנה 3 חתיכות במשחק האחרון, ודנמרק עשתה ניצחון יפה.
אבל זה לא מגיע ברמת, תשמע, ראינו שם שחקנים מוכשרים, גם מבוגרים, גם צעירים.
אבל בבית, אנגליה בבית.
בבית, בוא נראה מה יעזור לבית. דנמרק גם ניצחה אותה גם בבית בליגת האומות, כך שאני לא מתלהב מזה.
כן, נכון.
בוא נתקדם, עורך ומפיק שר פלסנר, אחרי על השידור ב-103, אילי קונפלד, ברדיו צפון 104.5, סליחה, פלא בלסון, בדיגיטל העורך הוא דוד זבולוני, אנחנו גם באפליקציית חמל, בפיד ספורט, בשידור לייב, אפילו התגלחתי לכבודכם היום, אז מה שנקרא, תאריכו. אורי אוזן, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, חברים.
אתה בעיה.
הלו?
ועכשיו, יורו 2020, מתכוננים לשריקת הפתיחה.
עכשיו אתה שומע אותי?
שומע מצוין.
היה ג'ינגל קודם. תגיד לי, אתה בלונדון?
אנחנו עכשיו בדרך לרכבת, לאנדרגאונד, שהוביל אותנו לאצטדיון.
יפה. מה זה מקנה בך? אתה יודע, לא בגלל האצטדיון, אתה יודע,
בגלל לונדון, בצדק.
כן, אבל אתה יודע, תראה, ראש הממשלה שם, בוריס ג'ונסון, אתה מבין קצת, כנראה במיתוג וכאלה, ביטל את כל ההגבלות, כל הדברים האלה, הכל תיירות חופשי.
עוד שבועיים, כרגע עדיין יש מסכות בחללים סגורים, ומקפידים מאוד על כל הבידוד ועניינים כאלה, אבל עוד שבועיים זה ירד, ובכל מקרה זה לא מה שחושבים פה ברחובות, הכל פה, בוא נגיד ככה, היום לונדון לובשת חג,
בוא נאמר שהאנגלים, בוא נאמר שהאנגלים, ולחשוב, אחרי הפולונים, הפולנים, בדירוג הטפשת הנפוצה, הם לוקחים מקום יופי, אתה מבין? זה לא שהם חושבים.
מה, לונדון לטעמי זה עיר השנייה?
לונדון היא מדהימה, לונדון היא מדהימה, אבל בגלל שהיא קוסמופוליטית, לא רק אנגלים.
נכון, נכון. כרגע, אבל האמת היא, אין פה כמעט תיירים, אנחנו חושבים להרבה עברית, וכן. הרבה, כמובן, אנגלים, לא הכניסו לפה אוהדים ממדינות אחרות, יש הרבה מאגרים. אז אתמול היו 50,000 איטלקים באצטדיון, אז בכל מקום שהלכנו, האיטלקים היו מאוד דומיננטיים, אבל היום זה יום של האנגלים. גם אתה מרגיש שבכל חנות שאתה נכנס, בכל מסעדה, במלון.
כאילו מה, מדברים? תגיד.
קודם כל בחנויות יש מלא תלבושות של אנגליה, הרבה ילדים מסתובבים פה עם תלבושות של אנגליה, או של הקבוצות, הרוב זה אנגליה, עם הנהג מונית בביקורת גבולות, בכל מקום, באמת.
תגיד, אבל בוא...
הנה, עכשיו אני עובר ליד מקום, הכל, הנה,
כל הפעמים פה. אורי, אתה שומע אותי? אורי, אתה שומע אותי? כן. בוא נדבר טיפה קצת על כדורגל באנגליה, ברחוב, מדברים בעיתונים שם, באתרים, מדברים על סוף סוף לקחת איזה טורניר, מדברים שהנבחרת הזאת יש לה את הכלים, או אומרים זה נס שהגיע על חצי הגמר, כמו שהיא נראתה עד לרבע הגמר, זה באמת נס.
לא, לא, לא נכון, הם נראו חזקים מאוד, הנבחרת היחידה בטורניר גדול מאז איטליה, דרך אגב. שלא ספגה עד חצי הגמר, איטליה של 1990.
כן, אבל גם נתנה שלושה שערים עד חצי הגמר, עזוב.
אני חושב שהיא נראית נהדר.
שלושה עד חצי הגמר.
עד רבע הגמר.
עד רבע הגמר נתנה שניים, שלושה שערים.
ארבע. שניים בבתים של סטרלינג ושניים מול גרמניה.
נכון, אוקיי. אז ארבעה שערים ב...
עם חצי הגמר. עם הפרש שערים זה 8-0. עם החלוץ הכי טוב בטורניר. עם ההגנה הכי חזקה בטורניר. עם קישור פנטסטי.
בבית?
עם שחקנים צעירים שגם יש עתיד בבית שלהם. אנחנו עוברים פה ליד בר, כולם עם חולצות של אנגליה. הם באמת
תירוצים. קראתי היום, או שמעתי, אני כבר לא זוכר, את אברהם גרנט אומרת שזה הולכת להיות הנבחרת בין ארבע הטובות באירופה הרבה מאוד שנים, או בעולם אפילו.
אני מסכים עם אברהם עם כל מילה. הייתה פה השקעה אדירה במחלקות הנוער מתחילת העשור הנוכחי. השקעה עצומה שבאה לידי ביטוי. כל הנבחרות הצעירות זכו בטורנירים. מייסון מאונט זכה באליפות אירופה לנערים, בוקאיו סאקה זכה באליפות אירופה לנערים, היום שניהם משחקים בהרכב, ג'יידון סנצ'ו. זאת אומרת, זה נבחרת שהיא מאוד מאוד חזקה, היא מקוונת, יש לו הרבה אפשרויות, ויש לה לדעתי מאמן באמת איכותי מאוד, עם שפת גוף טובה, מנהל נהדר את הסגל, פשוט טענו לראות אותו על הקווים, והוא עושה עבודה נהדרת, אבל אתה יודע, זה לא ישווה כלום אם היום מול דנמרק.
זהו, אני רציתי לשאול אותך בעניין הזה, אתה יודע, בכביש אתה יכול להיות הנהג הכי זהיר, אבל בא איזה משוגע שמשחק בטלפון ואתה מוצא את עצמך בשוליים. השאלה כמה דנמרק יש לה פה משחק, לשנות את המשחק הזה ולהפוך אותו לטובתה גם בוומבלי, על רקע כל הנתונים המצוינים שאתה מעריף על נבחרת האנגליה.
קודם כל דנמרק היא נבחרת עם סיפור מדהים. יש לה יתרון של דנמרק, ואני חושב או יותר נכון, העמדה שהיא אמורה לנצח דרכה, זה עמדת לצד שמאל של ההגנה או ההתקפה, עם מיילה, המגן השמאלי, אחד משחקני הטורניר, שמשחק על קייל ווקר. קייל ווקר, השחקן אולי הכי ותיק בהגנה, לא אולי, הכי ותיק בהגנה האנגלית, הוא שחקן נהדר, אבל אני חושב שהעמדה הזאת, בטח שמשחקים שלושה בלמים, היא מבחינת דנמרק מפתח, אם היא צריכה לנצח, זה יהיה משם, וגם לדנים, דרך אגב, יש מאמן שמשחק עם הערכים ומה, מוצא נהדר עם הטראומה. יהיה משחק פנטסטי, אבל בעיקר תהיה אווירה מדהימה.
אבל לא תהיה, לא נגיע לרמת משחק, כפי שראינו אתמול את איטליה בספרד, זה לא אותה רמת כישרון.
תראה, אני לא בטוח, סגנונות שונים לחלוטין של כדורגל, בטח כשמדברים לאנגליה.
כן, יש את הסגנון המעניין ואת הסגנון המרדים, זה אנגליה.
לא נכון, אמרנו על ספרד שיש את הסגנון מרדים,
קופמן רוצה, קופמן יש לו חבר, קופמן צלצל אליו חבר שם בלונדון, אמר תארגן לי שתי כרטיסים, תוריד את המשחק, אולי עשו הספסרים.
לא, לא, אני
די, די, נו, חצי גמר היורו, אנגליה נגד דנמרק.
זה לא משנה לי, זה לא משנה.
מי אמר לך שבגלל שזה איטליה וספרד?
תקשיב, אנגליה זה... אני דני מסיבות היסטוריות, ללא שום קשר להמציאות.
ו? אבל למה אתה נגד האנגלים?
האנגלים? הם היו פה איזה 30 שנה חלר היסנה הזאת. לא פנינו להם מספיק, אני חושב, רק שניים.
תגיד, אורי, שאלה שככה אתה יודע, זה משחק שבשתי הנבחרות ההגנות הן סוג של מילת מפתח. כמה זה יכול... כן, אבל פה במיוחד, אז כמה אתה רואה את המשחק הזה מגיע ל-90 דקות בלי שערים?
לא, אני לא, אני מקווה מאוד שלא, זה הטורניר הכי התקפי שהיה, אני כן מאמין שיהיו פה שערים, גם בגלל שלא מנבחרות מבייפות, אני מאמין ומקווה שזה כן יסתדר, וכן יראה שערים, אבל אתה יודע, הכל יכול לקרות בכדורגל, הכל יכול לקרות בכדורגל,
וחוץ מהכל,
אני חייב לרדת לאנדרגאונד, רון, אני חייב לרדת לאנדרגאונד,
יאללה,
בגלל האיצטדיון,
רק תגיד לי מי ינצח, תגיד לי מי ינצח.
אנגליה, אני בטיחה של אנגליה.
נשתמע, תבלה.
נשתמע, תודה.
על הכיפק. משה סיני, יאללה, נערב טוב.
יאללה, נערב טוב.
אתה בישראל או גם נסעת ללונדרה?
אני באנדרגראונד פה ברמת השרון.
באנדרגראונד ברמת השרון, הכי טוב, אמן לי. הכי טוב, הכי טוב.
מי שמכיר את משה יודע איך זה, הייתי בטוח תגיד את זה.
הכי טוב, הכי טוב, הכי טוב.
זה היה נשמע יפה, אנדרגראונד, אתה מבין את זה?
כן, כן.
אז אני מתחבר לזה.
תמשיך לשכב, אה? כן.
בוא נלך על מה שהיה באמת אתמול, אחת אחת בתום 120 דקות. 4-2 לאיטליה בביתות החרם ה-11 מטר, יופי של אירוע, יופי של דרמה, יופי של משחק, נהניתי באמת מכל שנייה, וזה נדיר אצלי שזה בא למשחק הזה.
תשמע, אני מתחבר לכל מילה שאמרת, אני חושב שבאמת כדורגל ברמה גבוהה מאוד, למרות שאתה יודע, מבחינת הזקת כדור, שאנחנו אוהבים להשתמש בדברים האלה, הספרדים עשו את זה בצורה מושלמת, אבל לא הצליחו, אתה יודע, להגיע למצבים, כי האיטלקים ידועים בהגנה החזקה שלהם. אני יותר אגיד לך, בקנות יותר התרשמתי מהעוצמה שלהם לאורך כל ה-120 דקות. אתה לא ראית עייפות, לא ראית נפילות, ראית כל מיני לחץ, ראית כל מיני... אפילו בדקות האחרונות של המשחק, גם האיטלקים, גם הספרדים, ניצו להכריע את המשחק, ולא ניצו, אתה יודע, להעביר זמן, את ה-3-4 דקות האלה, למנת להגיע להכרעה בפנדלים. אני חושב ששתי הנבחרות האלה נתנו תצוגת כדורגל מדהימה.
תגיד, אני רוצה ככה, אתה יודע, להבין ממך משהו שאני לא מצליח להבין אותו. זה קשור לליגות המצוינות, שהרי בליגות שלהם משחקים בעיקר בקבוצות, במועדונים הגדולים, זרים. והנה הליגות שלהם, גם באיטליה וגם בספרד, שתי הליגות מהטובות באירופה, מייצרות גם נבחרות מהטובות באירופה. אז כמה זה קשור אחד לשני? כי מה שראיתי, מה שאני ראיתי אתמול זה משהו מדהים, זה פשוט כדורגל,
מאוד 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 קשור, מאוד קשור לתחרות של היום, מאוד קשור לתחרות באימונים, מזג האוויר, מה שקיבלת מאה שאתה ילד. אני, כל פעם שואלים אותי, מדברים איתי על הקטע, אני יודע, שהיית שחקן גדול בארץ, אבל תמיד אני אומר, בארץ, אני לא אומר שהיה לי קל, אבל היה לי יותר קל לעשות דברים, אבל שהייתי מתמודד עם הנבחרות, אני אומר, האירופאיות, או קבוצות, או לא יודע, במה שהיינו עושים, תמיד הייתי מרגיש הבדל בעוצמה, בכוח, הייתי צריך לתת, לא יודע מה, על מנת, אתה יודע, לבוא ולהתמודד בצורה מכובדת, וזה נובע מהילדים, מהאימונים, מהתחרות. אני אומר, כמה שאנחנו נתאמן וכמה שנתאמן, אבל להם יש את הפריבילגיה הזאת לנסוע מדינה עם רכב ולעשות טורנירים ולעשות את התחרויות.
אבל,
ולעשות...
לא, אבל זה לא רק זה, משה, הם גם מלמדים.
לא, זה לא רק זה, זה חלק.
אתה רואה ילד כמו פדרי, אז נכון שיש לו ים בכישרון. ים, זה נדיר. הכישרון, וראינו את זה גם בליגת אלופות. אבל אתה רואה, אתה יודע, את האינטליגנציית משחק. עכשיו, ברור שאתה לא יכול להלביש את זה על טומטום. אגב, יש 8 סוגי גאונות. גם מכירים היום בספורט, בכוכבי ספורט, כסוגאצ'ית. אתה מבין? אז באיזשהו מקום אתה רואה ילד כזה, אתה מבין שהיה לו רקע. רקע מבחינה,
אבל אני אגיד לך, רון,
מבחינה אינטלקטואלית והכל.
לא רק, יש היום צורות אימון שמשפרות לך. תראה, אם אתה נולד, אם אני שואלים אותי, איך אתה מוסר וראית, אז הייתי מסתכל, אתה יודע, לפני שאני מקבל את הכדור, לאיזה כיוון אני הולך, אם אני עוצר שתי נגיעות, או אני עושה כדרור, או אני נוגע בנגיעה, או אני מעביר את השני, כי המחשבה שלי הייתה לפני שהכדור מגיע, אבל אתה לא יכול ללמד את זה כל אחד. היום, מה שאתה אומר, אני מחבר אליך, אבל שם יש אימונים.
נכון.
אנחנו, האימונים שמפתחים את החשיבה, מפתחים את האינטליגנציה שלך, מפתחים לך, אומרים טכניקה. טכניקה זה תוך כדי לחץ, לא טכניקה להקפיץ כדור. אנחנו לפעמים אומרים, טכניקה, איך הוא מקפיץ כדור? זה לא כדורגל להקפיץ כדור. לעשות תרגילים זה לא כדורגל. כדורגל זה צריך תחת לחץ בשטחים מאוד מאוד קטנים ולצאת מזה בצורה מהירה, ואלה דברים שאתה חייב לעבוד איתם מגיל צעיר. ואני תמיד אומר, אתה יודע,
גם בשעות, אם שם עושים 10 שעות אימון, 10 שעות אימון שבועיות, פה לא מגיעים לזה.
אני תמיד אומר, בוא נעשה סיבוב ארצי במשך חודש ונראה ילדים, אתה יודע, ילדים 11, 12, 14, אני נקפוץ מגילים, נראה באיזה מרכיבים הם עובדים וכמה זמן הם עובדים. אני קראתי את ה... בצרפת, יש באקדמיה שלהם, אתה יודע על מה הם עובדים 3 חודשים? רק על טכניקה. מה זה טכניקה במסירות, טכניקה ביציאה מלחץ? הם לא ממהרים לשום מקום, כי אומרים, השחקנים האלה, אנחנו צריכים אותם לשלב הבא, ומהשלב הבא אולי יגיעו 3-4 טובים. כן. פה אנחנו גם יכולים לעשות את זה, לעשות... כן.
משה, אתה יודע, היית שחקן ומאמן והכל טוב ויפה, גומרים עונה, כן, אנחנו אחרי עונה עם הרבה מאוד עליות וירידות, שתי הנבחרות, כל השחקנים האלה, ואתמול רצים כמו מטורפים, אם היו צריכים לשחק עוד שעה על ה-120, הם היו משחקים בלי בעיה, רצים, אין שום...
בדיקות, תזונה, מנוחה, שם הכל, אתה יודע, יש לה 3 דוקטורים, ופיזיולוגים, ולא חוסכים בשום דבר, ואנשים שיודעים לבדוק את אחוזי השומן, ויודעים לבדוק את הדם.
אבל גם פה בודקים, משה, גם פה בודקים.
לא, בודקים.
גם פה יודעים את התורה.
מינורי, לא בודקים. אתה יודע, מכבי תל אביב, דוגמה, שהיא באמת מקבלת, או מכבי חיפה, שהם מקבלים את הברמה הכי גבוהה שיכולה להיות, אז אתה רואה אותם שיש להם איזה כיוון כזה של אירופה. אבל אם אתה תיקח אותם ל... נגיד בשבועיים, 3 לצרק קבוצות אירופאיות, כאלה הם יפוטטו, כי הם לא יעמדו בזה, הם לא יעמדו בלחץ הזה. אבל גם במכבי תל אביב וגם במכבי חיפה יש איזה ניצוץ כזה של התקדמות בטכנולוגיה ובדברים שיכולים להביא אותך לרמה יותר גבוהה. וכל דבר, אתה אמרת קודם, זה לא רק זה, כל דבר מתחבר, ואז אתה עושה משהו שקורא. אני ראיתי את הקצב הזה, אלוהים, אמרתי, איך אנחנו יכולים לשחק ברמה הזו?
אבל ככה הולכים לשחק, אתה יודע, קראתי כבר אתמול בלילה והבוקר, אתה יודע שמה שראינו אתמול, עם הלחץ, עם הסגירות, כל הדברים האלה, התנועה, עם כדור, בלעדיו, זאת תהיה צורת המשחק, מה שראינו אתמול גם מאיטליה, גם מספרד, שאנחנו נראה בליגות הבחירות באירופה.
נכון, יש שם שיטה, ואתה רואה שהנעת כדור הזה משאירים 3 שחקנים מאחור, ופותחים שחקנים על הקווים, והשחקנים שנמצאים במרכז המגרש לא מקובעים על עמדה אחת, הם גם זזים אחורה, גם קדימה, והנעת כדור, אתה רואה, אתה עקוב אחרי המשחקים ואתם עוקבים, הכדור זז במהירות כזאת שאתה לא יכול להסתכל אפילו.
כן, תגיד לי רגע, משה, ראית כמעט בטח את כל המשחקים, אני מעריך, או את רובם?
לא, האמת לא, את רובם, כן.
אוקיי, מה, אתה יכול רגע אחד מעד עכשיו שאמרת, זה עוד לא ראינו? וראית?
לא, אני לא יכול להגיד לך משהו שלא ראיתי, אני יותר מתמקד בקטע של הקבוצתיות, ואיך גם שחקנים גדולים יודעים לשלב את עצמם, ולא, אתה יודע, מחריגים את עצמם מהקבוצה. שם הכל משולב
תרגוזה,
בזה זה יותר
משהו התמקדתי. אתה יודע מה אני ראיתי? כל מאמן, כל מאמן שם כמעט דוגמן. כל מאמן. זה לא יאומן, הם יותר שומרים על עצמם מאשר השחקנים.
ברור, הם שומרים על עצמם ומתאמנים דרך אגב עם השחקנים ורצים. אין שם מאמנים ש... לא יודע, פעם אצלנו מי שהיה עם קרס היה מאמן גדול.
כן, נכון.
ועם סיגריה.
לא, סיגריה, זה היה... אנחנו מתקדמים לאט,
אבל ההתקדמות האיטית שלנו, אתה יודע, מגדילה את הפערים. אני אומר את זה בעדינות, מגדילה את הפערים. אתה יודע, אחד הקטעים שמזכירים לי כל הזמן, שהפסדנו פה לנבחרת ישראל, הפסידה כאן בחיפה או בבלופילד, נדמה לי, 1-2 לדנמרק. מתי זה היה, יוני? לפני 1 שנה, לא?
כן, לפני, תבין. לא יודע, חצי שנה, אבל השנה.
משהו כזה, בקמפיין כן. הזה של המוקדמות
כן,
מונדיאל.
כן.
עכשיו תקשיב, לעומת מה שראיתי מהם במשחקים אחרים, ומה שראיתי ב... איך זה נקרא? ביורו?
מוקדמות?
מה שהם היו כאן בארץ, ומה שראיתי ביורו. הם שיחקו פה 15% יכולת.
עזוב, לא נכון.
הם התאמצו, יונים, התאמצו מולנו.
עזוב, הם שיחקו, כן, בטח התאמצו. מה זאת אומרת?
התאמצו, וראית.
אנחנו לא כאלו, אתה יודע, גם צ'כיה, גם דנמרק, גם שווייץ.
הם 10 בעולם.
זה נבחרות שהגיעו לשלבים הגבוהים, תגיד לו, משה, להגיע לשלבים הגבוהים, ונבחרת ישראל בחלק מהמשחקים התמודדה איתם יפה מאוד, אתה יודע, לא כולם
עם הדנים?
עם כולם, עם כל אלה שנקפתי בשמות שלהם.
אבל לא, יוני, עם הדנים, אני מתקים עם רון, עם הדנים היה, ראו את ההבדלים, ואני אומר לך, אני...
ודאי שראו, בשביל זה בחצי גמר היורו.
לא, לא, אני אומר לך, גם במשחק הזה מול ישראל, אני ראיתי שבונה זה נבחרת, מאורגנת, ממושמעת, מהירים, חדים, ואני אמרתי...
הם יכולים להיות בגמר היורו, זה לא...
אני לא יודע, אני לא יודע אם הם לא יפתיעו את האנגלים.
נכון?
האמת, אני אומר לך, אני
התערבתי על זה. אתה יודע מה? קודם כל, כל
מה שאתה... אני לקחתי דנמרק, אז כל
כסף ששמת, אני שם עליך, משה.
רון, אתה ידוע כמנחוס
בטח. לא, עד היום לקחתי אותם, למרות שהבלם כמעט מת, עד היום לקחתי אותם.
עזוב, מיליתי איתו טוטו 16, כן?
נו, הבנו יפה, לא?
שני ניחושים הבנו, תגיד.
בסדר, כי הלכנו על הפתעות.
שניים מ-16.
רגע, אתם לקחתם דנמרק?
דנמרק,
לא,
כן.
אני לוקח מה שאתה לוקח.
תקשיב.
אני דנמרק, אני
איתך.
אנחנו נגד האנגלים, לא רק בגלל כל מה שהם עשו פה לפני קום המדינה, אלא בעיקר בגלל שהם עזבו.
כמעט חירבו לנו את המדינה.
לא, שהם השאירו לנו פה לנהל לבד, אנחנו לא טובים בזה. תבין, יש פה בעיה.
הם ידעו שהם לא יכולו לנהל אותנו, אז הם הלכו.
יפה. חבל אותנו להם עוד כמה.
הם לא פריירים.
כן.
דרך אגב, אבא שלי זכרון ברכה היה בצבא האנגלי.
תשמע, אבל זה לא, אתה לא צריך
בי.
אתה לא צריך אבל בשביל זה ללכת עם אנגליה, אל תשכח. הכריחו אותם. בריאות, בריאות משה.
תודה משה.
יאללה, ביי ביי, תודה לכם, ביי ביי.
מי אנחנו עכשיו? אופיר סער, וואלה, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
שנייה, לפי שאתה מתחיל, אופיר, אני רואה כאן ממקביל שידור בערוץ הספורט של קצ'אנוב מול שפובלוב. הקנאתי דני שפובלוב, 2-2 מערכות, 4-4 במערכה החמישית, והם 40 לכל, עכשיו יתרון לשפובלוב. יופי שמשחק, מי שאוהב טניס חייב לצפות. עכשיו בוא נתרכז בעיקר, מה קורה עם הערעור של, עם הדיון בערעורו של ניר קלינגר?
נכון, לרגע זה עדיין אין תשובות, אבל היה דיון... היה דיון מאוד מאוד אמוציונלי. אני חושב שבסופו של דבר כן יפחיתו לניר קלינגר לפחות את משחקי הליגה.
כן,
אבל
אופיר, אמר סטרשנוב דבר נכון, אז זה לא יהיה שישה, זה יהיה חמישה. זה יפחיתו.
למה ככה? לא, אבל לא מעניין, אני לא מדבר על הפחתה. שנייה אופיר, יוני, אני מדבר על ליגה או לא ליגה, מה זה הדבר הזה? מתי נדוק על זה עונש?
מה, אני חושב שזה עונש מוגזם לגמרי.
לא, אבל שישה משחקים, כולל ליגה, יש לו ארבעה בגביע הטוטו. גבול הסבירות, אין לי בעיה.
לגמרי, אבל אני אומר...
לא, בגביע הטוטו לא נחשב, המטרה היא ש...
עכשיו זה לא נחשב, עכשיו זה לא נחשב. אבל
אם נחשב גביע הטוטו, שלושה משחקי ליגה זה לא הרבה.
רגע, תגיד לי רגע, למה אצל דולב חזיזה, ואצל מנכ"ל מכבי חיפה זה נחשב?
אני אגיד לך למה.
למה?
כי העונש הזה, משחקי, כאילו מה שעושים, מה שעושה בית הדין עכשיו,
כן.
הוא הופך את המפעל הזה של גביע הטוטו למפעל כלום, זה לא נחשב.
אבל יוני הוא כלום, יוני זאת
לא,
האמת.
לא, לא כלום.
אבל כסף הם לוקחים בכלום הזה.
בדיוק, כסף לוקחים על המפעל הזה.
נכון, רגע. אבל הרבה פעמים שחקנים מקבלים צהובים כדי לא לשחק בגביע הטוטו.
בסדר, זה בגלל שבגלל, הנה, זה דוגמה למה המפעל הזה כלום, כי אומרים לבן אדם, משחקים בגביע הטוטו, ההרחקה שלך לא נחשב.
בסדר, אז אם בית הדין...
מה שאומר זכותו של קלינגר, שלאורך ההיסטוריה, שקיבלו עונש הרחקה, זה כלל את גביע הטוטו.
תמיד.
לא הייתה הפרדה הזאת.
אבל דולב חזיזה עכשיו, יום לפני, דולב חזיזה, שבוע לפני, אתה יודע שהוא הורחק, אני זוכר אותו, הורחק לשלושה משחקים, נכון?
כן.
יפה, עכשיו, הורחק לשלושה משחקים, למה זה לא כולל גביע הטוטו?
כלל.
יפה.
אגב, זה אחד הדברים ש... לא עניין של...
המנכ"ל של מכבי חיפה שהוא
הורחק. הפועל תל אביב השתמשה בדיון.
כן, אבל זה לא משנה המנכ"ל.
המנכ"ל של מכבי חיפה הפועל תל אביב השתמשה בדיון במשחק של מכבי חיפה ובמהומות ובעונש הקל יחסית ביחס לקלינגר שקיבל שישה משחקים יחס לשלושה שאחרים קיבלו. אבל
תקשיב, העונש של קלינגר הוא מוגזם ומופרך ולא הגיוני, ובאמת מי שהיה במשחק הזה יגיד לך שאם היה אפשר להניש את הקהל או אם מענישים במקרה הזה את הקהל. אני לא בעד התנועות האלו של מודל לחיקוי שמה שעשה קלינגר, אבל הוא הביע צער ורגע של אחרי העלבות ברמה האישית של מקלה של קהל. אני חושב שהעונש הזה מוגזם, וטוב יעשה בית הדין אם לא יפחית את העונש במשחק אחד ויעשה צחוק מעבודה.
קודם כל שיפסיקו עם הפרטיה של גביע טוטו, לא זה כן. אתה הבין? הדבר נסבל, גביע טוטו הוא הכנה לליגה. אתה הבין? אז הדבר נסבל, אם פוגעים בקבוצה בית הכנתה כאשר מאמן לא נמצא. לא צריך לעשות מזה עכשיו, אתה יודע מה? באמת, כי הדיין שימוני נמצא 20 שנה בתפקיד, ובאמת סטרשנו צריך לדאוג לו. כל החברות הזו בין הדיינים לא בדיוק מעניינת אותי.
רון, אפילו אתה יכול להגיד לך שנשים בהפועל אמרו אחרי זה גם יעלו את זה משישה לשבעה משחקים, אבל זה יכלול את גביע הטוטו, הם לא התלוננו.
לא, אבל אתה יודע,
למה לעלות? מה, שימוני לא החמיר מספיק?
העיקר שבליגה זה לא יעבור את השלושה ארבעה משחקים, זה מה שבהפועל תל אביב רוצים.
כן, ואתה יודע, כל ההצהרות האלו, לא זוכר אירוע כזה חמור, וואי וואי, אני זוכר אירועים הרבה יותר.
אני גם לא זוכר דיון משמעתי נגוע בטמטום ברמה הזו.
אני לא זוכר,
אני לא זוכר,
תקשיב,
אני לא זוכר, אני לא זוכר, לא זוכר.
לא, אתה לא זוכר
האירוע חמור, יוני, עזוב, האירוע
חמור, אבל לא הכי חמור.
אבל אני לא זוכר דיון כזה, מה זה הדבר הזה? שישה משחקים, שישה משחקים שהקבוצה פעילה בהם.
אתה יודע מה זה אירוע חמור? זה שאתה שחקן נכנס בשחקן כדי לפצוע אותו, זה אירוע חמור. פה הייתה תגובה אימפולסיבית אמנם של קלינגר, אבל תגובה באיזשהו...
הייתה פה עבירה חמורה.
זה לא אירוע... רגע,
עבירה חמורה.
זה לא האירוע הכי חמור.
רון, אתה יודע מה חמור? שאנחנו כמעט חודש וחצי אחרי הדרבי ועדיין מתעסקים בזה ואין החלטה סופית.
תומר, מה לעשות שאנחנו לא באירוע?
עוד מעט יש לנו כבר גביע הטוטו של עונה חדשה.
רגע, אבל מה לעשות שהפועל תל אביב ערערו? על מי? אנחנו ערערנו?
לא, כל הכבוד שערערו, מותר להם.
נכון, לגמרי לא, אבל חבר'ה, אנחנו מתעסקים בזה.
מה לעשות, אנחנו לא באירוע, אנחנו לא משהו בינלאומי, זה מה שיש לנו.
לא, לא, אני אומר שבאמת צריך להחליט ומה שיהיה יהיה, שהפועל תקבל את זה, וזהו. וזהו, באמת, אני חושב שאם יחליטו שזה יהיה ארבעה משחקים, וכולל גביע הטוטו אפילו, זה רעיון שעלה היום, אז בסדר, שניר קלינגר, תואמה יחזור אחרי שני משחקים, אז יהיה בסדר. יהיה לפחות מישהו שיעמוד על הקווים.
בוא נעבור לזה. מתי סטרשון אמר שהוא מפרסם בפסק הדין, אתה יודע, את הפשקביל? כמה דברים זה ייקח לדון?
או עד הערב או מחר בבוקר.
אני חושב שהוא צריך לקחת עוד יום.
לא, עוד יום, כדי להרוויח עוד קצת כותרות.
לא, לא, לנוח על זה קצת, וזה, אתה יודע, באמת, שלא יפגעו בכבוד הדיין שימוני. אתה מבין? שיקח איזה יומיים לנוח.
תמיד שאני בא לבית הדין, תמיד בתחושה שהעונש כבר מוחלט מראש. אנחנו באים לעוד קצת רכילות, קצת כל אחד משמיע את הקול שלו, אבל התקשורת כבר עשתה את שלה.
הכי מעניין זה, אופיר.
הם החליטו מראש.
הכי מעניין, אופיר, זה שסטרשנוב אמר בדיון שמאמן, נדמה לי, אם אני מצטט נכון, שנכנס למגרש כמה פעמים, עם הבתי אימה לכיוון השחקנים, זה מהווה דוגמה לא טובה. נו, באמת.
אז בוא נראה לו בפיקה.
בדיוק, מה אנחנו בקונצרטים, מה אנחנו בהופעה של הבימה, מה זה לא אומר? מאמן זה מאמן,
נכנס. בסדר, עזוב, יוני, לעזוב אותו, בחייך, אני לא יכול לשמוע. כל הקטעים האלה של בתי דין משמעתיים, תמיד הגעיל אותי, לא משנה במה. גם אם זה בארגוני עובדים.
יוני, אתה מכיר את קלינגר הרבה לפני, גם כשחקן. גם שהוא נכנס למגרש מבחוץ, וגם בפנים,
עזבו, זה נגמר.
אלימות אף פעם לא הייתה שם.
דבר איתי על הקטע של ביתר, מה קורה שם. אני מבין שקונים ים בשחקנים.
קודם משחררים ביום ראשון, לא?
לא, זה שחקן. ביום ראשון יש צעירים שעוד מתאמנים עם הקבוצה, שצריך להודיע מי ממשיך מי לא. יש לה ארבעה נבחנים, שזה עומר לקאו, אופיר בן בנישתי, איתי לוי ויאב אפריאט. הם, אני מניח, ממה שאני מבין, יציעו להם לצאת עם הקבוצה למחנה, בלי שום התחייבות. מי שירשים שם אחרי המחנה, פחות אחד או שניים ירצו שיצטרפו לקבוצה לעבוד את הסגל, אבל זה לא הבשר של בית הירושלים. כמובן, פעם שאין שום חדש מבחינת רכש, ממשיכים לראות זרים, אין איזה ישראלי דומיננטי על הפרק כרגע. ממשיכים לראות זרים, מקווים שיפול משהו.
זה נכון שקומן אמר לה, סובבים אותו, אל תגידו לי מי כן, מי מתאים, מי לא מתאים, תנו לי לקבל את ההחלטה, קודם כל הניפוי הראשוני לפי מה שאני רואה, ואף אחד באמת לא אמר לו, זה ככה, זה ככה, זה יש איתו בעיות כאלה, זה יש איתו, זה יכול כישור.
יוני, אין מה לנפות פה כמעט. זה צעירים שמושאלים שחזרו להתאמן מהסגל הבסיסי, באמת. אתה יודע מה, מאמן אחר, אם היית שם מאמן ישראלי, אתה יודע מה, אם קובי רפואה היה מתמנה למאמן ביתר עם הסגל הזה, הוא היה היום פקעת עצבים. אבל קומן הוא סגנון אחר, אפשר, גם ממה שקראתי עליו כמאמן, וגם אחד שעבר לפני שנה וחצי ניתוח לב פתוח, הוא בא לאמן בכיף. כן.
די.
אל תרגיז אותו, אל תדבר עליו לא יפה.
תרגיזו אותו.
לא, אבל גם אנשים, אני קראתי גם ראיונות איתו בעבר, יש לו את האני מאמין שלו, הוא בא לאמן, הוא נהנה מזה, אין לו בעיה שזה גם תהיה חבורה של צעירים אנונימיים, כל עוד יהיה לו טוב, לא יהיה לו טוב, תודה רבה ולהתראות. זאת אומרת, הוא לא נכנס ללחץ הזה של ביתר ירושלים, יש אנשים אחרים שזה הכאב ראש שלהם.
אסור לו להתרגז, תקשיב.
כן, מה, שיהיה בריא, באמת שיהיה בריא.
קודם כל שיהיה בריא.
היא ביתר ירושלים עשתה אנשים בריאים חולים, אז אני לא רוצה... לא רוצה שיהיה לנו איזה אירוע איתו.
לא, מעכשיו אני משנה פאזה להולנדי המעופף הזה. באמת.
יפה, כבר הרווחנו משהו מהשידור הזה היום.
כן. אופיר, המון תודה.
תודה לכם.
שלמה וייס, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
הערב בשמונה, שידור ישיר בערוץ 2, מכבי חיפה נגד קיירת. הקזחית, סיבוב ראשון, מוקדמות ליגת האלופות. מה קורה? הקיירתים ראיתי באו, קראתים, הם מאוד נפוחים מעצמם.
כן, אני הייתי אתמול במסיבת עיתונאים, והם באמת מפגינים המון המון ביטחון. גם המגן שלהם הקרואטי, מיקניץ', אם אני לא טועה, אומר, דינו מיקניץ' אומר שם, סדתי כבר שנתיים רצוף לברק בחר, אני מאמין שהפעם זה שונה. אנחנו באים נצח, אנחנו לא באים לשמור על תוצאה, לא באים להביא, אנחנו באים נצח כאן בחיפה. דבר אחד שהם כן, אתה יודע, לא במסיבת עיתונאים, אבל אחר כך שדיברנו איתם, שכן קצת מפריע להם, אומרים, הרבה יותר חם בקזחסטן, אבל כאן הרבה יותר לח וקשה לשחק, זה הדבר שמדאיג אותם.
המזג, המזג. תמיד אנחנו אומרים, היריבה תיפול בדקה השבעים.
אבל מה, יש להם שנייה, מה?
תמיד אנחנו אומרים, היריבה תיפול בדקה השבעים, בגלל הלחות וכאלה.
כן,
נכון.
יש להם כושר הרבה יותר טוב ממכבי חיפה בשלב הזה, זה בטוח.
מחזור 20 בליגה שם.
כן, אבל אתה יודע, אבל אתה יודע, אם אתה מסתכל, ובטח ברק בחר יסתכל, אז הסגל שלהם השנה הוא הרבה יותר חלש מהסגל שלהם, אותו סגל שהוא פגש בשנה שעברה, ובסופו של דבר, אתה יודע, ברק בחר מכיר את היריבה הזאת, ואין בה, אתה יודע, זה שהם באים בטוחים ונפוחים, זה, אתה יודע מתי אתה בא בטוח ונפוח, שאין לך כלום.
אבל הוא מכיר את היריבה הזאת, יוני, וצריך להגיד שגם עם באר שבע וגם עם מכבי חיפה שנה שעברה הוא מאוד מאוד התקשה מולם, ומול מכבי חיפה שנה שעברה זה רק משחק אחד, ניצחת פה 2-1 אם אני לא טועה, ואם זה הולך לגומלין אני לא בטוח שהיית עובר, כי באמת זה היה נראה קשה, ונגד באר שבע פסלו להם שני שערים ורק בגלל זה הם עלו והיה אדום, אז בשנתיים האלו הוא מאוד התקשה מולם, אבל עבר אותם בסופו של דבר.
לא, נגד באר שבע הם הפסידו בטרנר 2-0.
לא, עשו 1-1 בשם.
אוקיי, אני זוכר 2-0, אבל...
לא, פה, זה היה בשני משחקים, זה היה שאני אומר. אבל 1-1 שם.
תגיד לי רגע, עכשיו, מכבי חיפה מגיעה למשחק הזה, אחרי שני משחקים בלבד, בהכנה, אחד מהם ניצחון מזהיר אפילו, הייתי אומר, לא רגיל על שרלואה מהליגה הבלגית, מה זה עושה לזה? מה זה, איך זה מעמיד את הקבוצה? כי בסופו של דבר, אתה יודע, יש 4-5 שחקנים חדשים ורוח ממש טובה בקבוצה.
אמת, אבל צריך להגיד שבהרכב היום, לפחות לפי משהו תרגל, אלא אם ברק בחר יפתיע, יש רק שחקן רכש אחד. זה אומר שרק עלי מוחמד מכל השחקני רכש ששחקו, כל השאר זה שחקנים של עונה שעברה, כולל, עוד פעם, זה רק מה שבחר תרגל, אין לי עדיין הרכב רשמי, אבל הוא ביומיים האחרונים תרגל את גרשון ולא את אורי דן, למרות שאופי ירד פצוע. הוא תרגל את רז מאיר. בגלל שסטריין פצוע. סן מנחם הוא עדף על שון גולדברג. דוניו בסופו של דבר באימון אתמול.
רגע, לא מבין. אני דבר אחד לא מבין. מה זה סן מנחם הוא עדף על שון גולדברג? סן מנחם שחקן יותר טוב משון גולדברג.
אני נבחרת ישראל.
זה הכל, מה זה עוד אף?
אני דיברתי על כל עמדות, על כל העמדות שבאו זרים.
הבנתי, הבנתי, אבל שון גולדברג בא לתגבור.
אתה ליב לי את שון.
לא מעליב אותו, לא מעליב אותו, אני מדבר מקצועית נטו.
באמת, בחור גם מבאר שבע.
שון מנחם שחקן הרבה יותר טוב.
לא, לא, ברור, אם זה, זה, זה לא מובן.
אבל תראה, תראה גם מה יש לו.
אבל גם דוניו לפני בן סער ודין דוד, לפחות לפי התרגול האחרון.
יש לו... אני קיבלתי התרשמויות מכל מיני האזנות ודיבורים וכאלה שדין דוד השתלב יופי במחנה האימונים. אז למה הוא לא פותח?
כי עוד פעם, הוא עדיף, ברק בחר עדיף את השלד של שנה שעברה של המתואם בגלל מה שיוני אמר. רק שני משחקי אימון, רק שבועיים בעצם מתאמנים ביחד, וכזה, וכזה...
בוא נגיד כזה דבר, קופמן, דין דוד ובן סער ואורי דן ואלי מוחמד, ישחקו היום עם 30 דקות. ואלי מוחמד, אני אומר, כל
היה... אני לא מבין בזה, אז אני שואל.
אז לא, כל הארבעה, חמישה, חוץ מהאוסטרלי שהוא פצוע, כל הארבעה, חמישה שהגיעו, ישחקו היום.
שנה הם פותחים או לא? עוד פעם הבאתם בובל, כבר הוא פצוע? ממה הוא פצוע?
כן, כבר הוא פצוע, כן.
ממה? מה פגע בו?
אוסטרליה.
כן, גירו.
עם פציעת שריר, אבל הם מעריכים שהוא כבר...
בוא נווייס, פעם הבאה שאתה רואה אותו, שואל אותו, מה הוא אומר על זה שהוא באמת הגיע לשחק בספארי עם חזירים דוארים ליד ביתו?
לא, פעם עבר
שהוא... הוא רגיל לקנגורי, מה?
השאלה הבסיסית שצריכים לשאול אותו, האם אתה טוב מרוקביצה או פחות טוב ממנו?
כן, הוא מגן, זה משהו אחר.
אה, אתה רוצה מהם.
גם צריך להגיד את האמת, רוקביצה אומנם צריך בנפת אוסטרלי, אוסטרלי הוא הרבה יותר אוקראיני מאשר שהוא אוסטרלי.
כן, הבנתי.
כן, אנחנו מתקדמים. וייס, מאיפה השופטים, וייס?
מקדוניה, אם אני זוכר נכון.
מקדוניה, אני לא זוכר שהרגזנו אותם לרע. אה, כן, הרגזנו אותם.
יש מישהו שלא הרגזנו.
לא, אבל אני רוצה שבאמת יבואו מה שנקרא שלבים. אתה יודע, מה שנקרא בגוד מוד. על הכיפק, נשתמע, המון תודה.
תודה.
שוב, מכבי חיפה מול קיירת ספורט 2, 8 בערב. אנחנו עכשיו עם אסף כהן, ספורט 1. אהלן, ערב טוב.
אה, ערב טוב.
בוא נדבר על נבחרות דנמרק ואנגליה. דנמרק תחילה, אסף, אני מבין שאתה עדיין באבל על הולנד.
לא, יש לי דנמרק, תמיד הנבחרת השנייה, הם סוג של הולנדים.
אתה מלך מזכים מאיזה? בניגוד להולנדים, הם הצילו יהודים במלחמת העולם.
בספינות, העבירו אותם כולם לשוודיה.
אתה הבין? בשוודים, בוא נאמר, לא היו כאלה טובים, אבל הדנים כן. אז זה בניגוד להולנדים. אבל בסדר, מי סופר כרגע?
אתה יכול להתעלם מההערה הזאת, היא לא קשורה.
לא, אני תמיד השיעורי ההיסטוריה האלה עם קוף, אני מאוד אוהב את זה. זה חשוב, וזה חשוב לא לשקוע.
לזכור ולא לשקוע, חבותיי.
שיעורי היסטוריה סלקטיביים לחלוטין, אל תאמין לכל. תגיד לי רגע, דנמרק, אני אשאל אותך את זה נורא פשוט, לא בגלל שאתה היא הנבחרת השנייה שלך, דנמרק באנגליה, נגד נבחרת אנגליה, שרוצה לחזור להגיע לגמר גדול, שוב, לזכות בטורניר גדול, מסוגלת, יכולה, ביכולת שלה הנוכחית, או שזו שאלה מדעית ופילוסופית מדי?
ברור שאנגליה פייבוריטית, בטח עם כל הקהל שם, וזה באמת, זה לא סתם שיש קהל, זה גם קהל שהוא כמעט כולו אנגלי, כלומר יש מעט מאוד, לא מגיע קהל מדנמרק, נגיד יש דנים שגרים בלונדון, אז יבואו, אבל זה יבלה בתוך ההמון, אבל הם שחקו אחלה כדורגל, הם ממש, הם באו לשחק כדורגל בכל המשחקים עד עכשיו, והם עשו הרבה יותר ממה שציפינו, צפינו שהם יהיו כבשה שחורה, לא חשבנו שהם ישחקו כל כך טוב, וצריך לזכור שהם היו צריכים לעשות התאמות, אחרי שהם באמת כמה שנים, זו הייתה נבחרת של אריקסן, 4-3-3, הכל סביב אריקסן, הוא מכתיב את הקצב, הכל עובר דרכו, פתאום אין אותו, אז ברור זה גיבש חברתית, אבל מבחינה מקצועית, פתאום הנבחרת עברה לשחק ב-3-4-3, הרבה יותר לשחק דרך האגפים, סגנון אחר לחלוטין, וזה עובד, והם מחפשים גולים, והם מפסיעים גולים, אז אנגליה עוד צריכה לספוג את הגול הראשון, אבל אנגליה עוד לא התמודדה עם להיות בפיגור, עם משחק שהיה לה קשה באמת, כלומר הייתה משחקים שהיא נגיד לא פירקה את היריבה שלה, אבל הייתה בשליטה והייתה דומיננטית. אם פתאום היום דנמרק בהתחלה משיגה גול, וזה דברים שיכולים לקרות, גם דנמרק ראינו אותה כבר בשני משחקים, משיגה גול בדקות הראשונות, גם נגד רוסיה, גם נגד צ'כיה, משיגה גול מוקדם נגד אנגליה. בוא נראה איך אנגליה תתמודד, פתאום זה לחץ שאולי יהיה להם קשה להתמודד איתו.
האירוע הזה שמלווה ממשחק הפתיחה, מלווה את נבחרת דנמרק, עדיין מחדיר מוטיבציה, כי הרבה, חלק גדול מהמשחק של הדנים, זה סוג של, אתה יודע, זה שהם הפכו לסוס שחור, זה משהו שהוא קשור לאירוע הזה, נכון?
לא יכול להיות שלא, לא יכול להיות שלא, זה משהו, הם ראו את החבר שלהם, שזה גם לא סתם, זה באמת הכוכב של הנבחרת, מתמוטט, אתה יודע, מול העיניים שלהם, גם היו שם כמה דברים כל כך יפים, שהתמונה של הטורניר זה החבר'ה שם שעומדים מסביב, ושומרים על הפרטיות שלו, ואתה יודע, זה מרים, יש פה שחקנים, יש את השחקנים המוכרים, אוקיי, קאר, ושחקנים שמשחקים בפרמייר ליג, שאתה אומר, אוקיי, הם שחקנים טובים. אבל יש פה שחקנים שגם דמסגור, גם מיילה, שאתה יודע, אוקיי, הם משחקים בליגה איטלקית, אבל לא באמת הכירו אותם, הם היו גם בקבוצות שלהם, הם היו עוד שחקן, ופתאום הם מגיעים לכאן, ועם הדחיפה הזאת של הביחד, של להיות באמת לשחק למען איזושהי מטרה, שאתה יודע, לכבודו של אריקסן, אני בטוח שאתה נותן דחיפה נוספת.
אסף, הרי דנמרק, אם אני, לא זוכר, אם אני זוכר נכון, ב-92 היא זכתה, וזהו, בטורניר שהיא בכלל לא הייתה אמורה לשחק בו, נכון? אנחנו זוכרים את הסיפור
לפני,
הזה. שבועיים
לפני, הקפיצו אותם, כי הוציאו את יוגוסלביה, כן.
עכשיו, אז הכל היה מקרי, והגיעו עד הסוף במקרה, וגם זכו בה, זהו, השנה, זה, היא טיפה יותר מרגשת. מה מרגש בנבחרת הזאת?
גם אז היה מרגש מהם במובן הזה שבאמת אף אחד לא ציפה.
כן, נכון, נכון.
הם נפלו מהרגליים, משחק אחרי משחק, זה היה נראה ככה, הם נפלו מהרגליים, היה פחות משחקים, אז היה שלושה משחקים בבית המוקדם, חצי גמר וגמר, היה רק 8 נבחרות ביורו.
לא, אני אגיד לך למה אני שואל אותך את השאלה הזאת, אסף, כי היא מרגשת באירוע, בגלל אירוע שלדעתי לא קשור בך לכדורגל, האירוע שמה שדיברת מקודם, שהם הקיפו אותו. אז השאלה אם בכדורגל אנחנו יכולים, מי שרואה כמוך, כמוני, רואה הרבה מאוד משחקים. אפשר להתרגש מהמשחק שלה, אפשר זה, או שצריך ללכת עם המפלצת שקוראים לה אנגליה, ובבית שלה, ולהגיד, יאללה, שירסקו את הדנים האלו, כי אין לנו זמן אתה יודע, למשחקים.
לא, תראה, הם האנדרדוג, ואתה תמיד, אתה יודע, הלב שלך תמיד הולך עם האנדרדוג, ותמיד יש איזה סימפתיה אליהם. העניין עם האנגלים, שבאים פייבוריטים, הם מראש אנדרדוג, אתה יודע, הם נבחרת כזו שמראש, אתה יודע, תמיד הם חושבים שהם הכי טובים וכולם יודעים את האמת שהם לא הכי טובים. במקרה הזה דנמרק היא מרגשת כי באמת הסיפור הזה מלווה אותה ובגלל
זה... או אולי בגלל שהיא כבשה נדמה לי 11-12 שערים בטורניר שזה אולי מקום שני.
שתי ריביות, בנבחרת הראשונה שהפסידה את שני המשחקים הראשונים שלה, ובכל זאת עלתה שלב, זה בדרך כלל לא, זה לא קרה אף פעם לפני כן. שחקנים שאתה רואה אותם שמשחקים בשביל החברים שלהם, סימון קאר, הקפטן, שהיה הראשון לרוץ שם ולעזור לאריקסן, שמייקל השוער שהלך לחבק את בת הזוג של אריקסן. אתה רואה שם אנשים אמיתיים שאתה יכול להזדהות איתם, שאתה אומר, אתה יודע, אתה רואה חברים שדואגים לחבר שלהם, וזה משהו שאי אפשר שלא להזדהות איתו ולהרגיש, אוקיי, זה האנשים שאתה רוצה שהם יהיו חברים שלך גם, ושכך החברים שלה ידאגו גם לך, ולכן אני חושב שזה באמת מרגשת, וזה אנגליה, אז יש לה הרבה אוהדים.
יש כמה שחקנים שם שתפסו את העין, יואכים מילה הזה, שמשחק מילה באיטליה, או זה חתיכת שחקן.
משחק באיטליה באטלנטה, הוא מחליף של המגן הימני. כאן הוא משחק מגן ימני, עם רגל ימין חזקה. הבישול שלו במשחק הקודם לדולברג היה פנומנלי, בנגיעה, בפעל, שם את הכדור על הרגל של לדולברג.
בטוח שהוא לא ישחק בשנה הבאה באטלנטה.
אולי כן, אני גם חושב שהוא יקבל את ההקפצה קדימה. אתה יודע, יכול להיות שהוא יחליף את ספינצולה, הוא נפצע ברומא הרי, עכשיו הם צריכים למצוא במקומו מישהו.
כן, לגמרי. יש כמה שחקנים שבא דנים עשו משהו ביורו הזה.
בתחושה היא כמו
טורנירים של פעם. בוא תגיד, בוא באמת אסף, אתה בתור איש מקצוע וכאלה, בוא תגיד דבר אחד, ואתה בטח מבין בקטע של איך לקבוע אנליזה לגבי משחק, בוא תגיד רק שבאמת אנגליה, חצי גמר, מספיק, דנמרק, זהו זה, תגיד.
אתה אומר שאני אקבע פה שלא תהיה הפתעה ואנגליה מנצחת. התחושה היא שזה מה שיקרה. כן, זה כתוב לאנגליה.
לא, הוא אומר לך תקבע שדנמרק מנצחת.
לא, זה אני לא. אני, אתה יודע, בלב אתה רוצה שאנדרדוג, אבל אנגליה, כל הטורניר הזה, שהוא כולו משוחק באנגליה, שדברים מסתדרים להם, שפה סטרלינג ואז קיין מתעורר בזמן, כל הטורניר הזה כתוב עליו, אנגליה הולכת עד הסוף.
על הכיפק, המון תודה. אסף, נשתמע.
ביי ביי.
אנחנו עכשיו עם NBA, החלה הסדרה. פיניקס גברה הבוקר 118, 105 על מילווקי, היא ביתרון 1-0. סורוקה מן, ערוץ הספורט, אהלן, ערב טוב.
אהלן, מעניינים.
תשמע, קריס פול בן 36, מה שנקרא, אני תמיד אומר, אגידו כן לזקן. חיכה כמה 16-17 עונות בשביל לבוא לתת הצגה. רק מייקל, שבר גם את הזה של מייקל, תסיד של מייקל.
כן, השחקן הראשון מאז מייקל שעושה 30 נקודות ו-8 אסיסטים לפחות במשחק הראשון שלו בגמר, ופול זה באמת, כמו שאמרת, נכנס לליגה ב-2005, ועכשיו הוא בסיאו, במשחק הקודם זה היה סי קריירה שלו בכל משחק שהוא, ושני המשחקים האחרונים הוא על 73 נקודות, שזה הכי הרבה שהוא קלה אי פעם בשני משחקים רצוף, והבן אדם נחוש, ולא נראה כרגע כאילו הוא רוצה לתת למישהו לקחת את האליפות הזאת.
תשמע, מצד שני, הגריק פריק, יאניס, בא עם 20 נקודות, אתה יודע, קצת, בוא נה, בחור שבר גמרנו לו את הברך וספרנו כמה חודשים הוא יערך. אז בסדר, yeah. פריק, לא פריק, וכאלה, גריק, לא גריק, בוא נה, תשמע, זה באמת מפלצת.
זה רצועות שלדעתי עשויות מטיטנים או משהו כזה, אם יבדקו. דיברו על זה שבגלל שהוא עושה עבודות, איך ידעו את זה, פריהאב ולא ריהאב, כלומר, זה לא היה רק ההחלמה. לפני, עוד לפני, בשוטף, הוא עובד על חיזוק הרצועות שלו, של הברכיים, ובאופן כללי,
אז מה, אז יש לו שם, אז יש לו שם סיבי פחם? עדיין.
אולי יבדקו את זה ויגלו. זה נראה עזבה, אבל זה היה רק מתיחת יתר של הברך, מה שנקרא, שהיא נמתחה קצת לצד השני, באמת הרצועות שם מאוד חזקות. יותר מאשר שבן אדם רגיל, יש סיבה שהבן אדם קוראים לו פריק, כן? אז הוא באמת חזר, והוא היה טוב, הוא לא היה הכי טוב שהוא יכול להיות, לא התקפית ולא הגנתית, היה באזור ה-70%, שזה הרבה יותר ממה שהיינו
חושבים. אבל זה מעודד שהוא נמצא, אתה יודע, לסדרה.
כן, זה מעודד, ובעיקר זה מעודד כי, כמו שזה נראה, למילווקי יש בעיה וקוראים לברוק לופז. הסנטר שבאמת הוא טוב מאוד.
זה שהתחיל את העונה בוושינגטון.
לא, לא, רובין לופז בוושינגטון.
רובין, כן.
ברוק במילווקי כבר כמה שנים, הוא כן עשה איזשהו פיבוט, מה שנקרא דווקא, מלחזור להיות שחקן חוץ ולחזור להיות שחקן פנים, והוא טוב גם וגם. הבעיה איתו בעיקר הגנתית, הגרדים של פיניקס צדים אותו בסוויצ'ים וחוגגים עליו, וזה לא כל כך אשמתו של לופז, כי הם עושים מזה כמעט לכל שחקן. וזה מוביל אותי לנקודה אולי הכי מעניינת. המיד ריינג', הקליעות חצי מרחק, שכבר חשבנו שנעלמו, חזרו, ואם פיניקס ייקח אליפות, זאת תהיה קבוצה שעושה את זה מהמיד ריינג'. וזאת טקטיקה שקשה מאוד לנצח אותה היום ב-NBA, והדרך היחידה אולי של מילווקי לעשות את זה זה עם יאניס בתור סנטר, אבל אז אין להם מספיק גארדים ברוטציה, אז הם בבעיה. בקיצור, זה לא אומר שהם עבודים, אבל הם בבעיה.
בוא דבר איתי קצת על בודנהולצר, השם הזה תמיד היה, זה אתה יודע, קשה לי, זה שלמד אצל פאפ, אצל פופ, סליחה.
מייק בודנהולצר ישב 19 שנה כעוזר המאמן הבכיר של גרג פופוביץ', ומאז הוא הצמיח תחתיו הרבה עוזרי מאמן טובים. קווין סניידר הגיע המאמן של יוטה, היה עוזר שלו. טיילור ג'נקינס זה מאמן של ממפיס,
היה עוזר שלו. רגע, תעצור שנייה, יוני, אתה רואה, 19 שנה היה עוזר מאמן. לא כמו אצלך, שחצי שנה עוזר מאמן טק לנבחרת. הבנת? 19 שנה.
עכשיו, מה שמצחיק זה שהוא מגדל המון עוזרי מאמנים, אבל האוהדים של מילווקי כל הזמן מקווים שהוא עצמו יפוטר. כלומר, יש שצומחים יפה תחתיו, הוא יודע לעשות התאמות, אבל עדיין כשמסתכלים על זה, אז אין הרבה דברים שהוא יכול לעשות יותר טוב עם הסגל הנוכחי, בטח לא כשדונטה דיווינצ'נזו פצוע, שזה שחקן שכאילו, אתה יודע, שחקן שולי יחסית, אולי החמישי הכי חשוב בחמישייה, אבל נגד קבוצה שהגרדים שלה כל כך דומיננטיים, ומישהו שהיה יכול כל כך לעזור. אז בודן עוזר שוב, האם הוא עשה את העבודה הכי טובה שאפשר? לא. האם יש הרבה דברים שאפשר לעשות נגד פיניקס, כמו שנראית בעונה הזאת ובפלייאוף הזה? כנראה שגם לא.
משחק 2, מה אתה רואה?
יותר צמוד, אני חושב שיאניס יהיה עוד קצת יותר קשיר, אני חושב שמילווקי תנסה להיות יותר אגרסיבית בצבע, כל השחקנים שהם לא יאניס זרקו 4 פעמים מהעונשין, אני חושב שנראית הולידי הולך יותר לסל, ומנסה, באופן כללי מילווקי תנסה להיות מה שנקרא אגרסור, קבוצה עם יתרון גובה בגדול, לא שלטה מספיק בריבאונד, והיא תנסה לעשות את זה יותר, ותנסה לעשות משהו נגד דיאנדרי אייטון, שהוא סיפור מטורף, 22.19 ריבאונדים, 80% מהשדה. איכשהו מילווקי עם כל הגובה שלה צריכה לעשות יותר טוב מולו, גם הגנתית וגם התקפית.
רגע, זה גמר שהולך עד הסוף, מה שנקרא, עד 7 משחקים?
אני לא יודע, שוב, אם אנחנו נמשיך לראות את מה שהיה במשחק אחד, זה ייגמר לפיניקס בפחות. אבל, אתה יודע, דברים יכולים להשתנות, טקטיקות יכולות להשתנות, מיני פציעה פה, מיני משהו שקורה שם, זה אפילו לא חייב להיות השחקן הכי גדול, הנה, שחקן פה דיווינצ'נזו שדיברנו עליו. אז הסדרה הזאת בגדול מאוד פתוחה, אבל במשחק הראשון פיניקס הגיע הרבה יותר חדה ועם מה שנקרא יותר תחושת דחיפות, וזה בעיקר מה שעזר לה לנצח. נראה שקריס פול באמת מכניס את הטירוף שלו בכל החברים שם, ומילווקי זה חצי צעד פחות.
דבר איתי רגע על מה שקורה בזה בוושינגטון, אתה יודע, מחפשים מאמן. היו גם כל מיני דיבורים, ראיתי ברשתות, שגם יהיה טרד על דני, והכחישו את זה. מה הולך שם?
בגדול, יש שם כרגע חיפוש של מאמן, לא בוער להם כרגע שום דבר, כן, עונת הטריידים לא מתחילה עד אוגוסט, ואני מעריך שעד הדראפט יהיה להם מאמן, נשארו לנו בערך שבועיים, כן, שבועיים ויום עד הדראפט, אני מאמין שעד הדראפט יהיה להם כבר מאמן. כרגע מדברים בעיקר על כמה מועמדים, צ'רלס לי, אגב מילווקי, עוזר מאמן במילווקי, וסנצל ג'וניור, הבן של ה-MVP ומאמן בדנבר שמתמחה בהגנה, ויש עוד כמה מאמנים גם מאותה שטנצה שעכשיו הרבה קבוצות מגייסות, אנשים צעירים יחסית שהיו עוזרי מאמן, לא היו מאמנים ראשיים, באים אמנם בלי ניסיון באימון, אבל כמו שאנחנו רואים עכשיו, יש לנו את מונטי וויליאמס, שלא, גם לא המאמן הכי מנוסה בעולם, וטיירון לו, וראינו בשנים האחרונות את סטיב קר וניק נרף, כך שהם בעיקר מחפשים מישהו שידע לתקשר עם שחקנים היטב, ולהחדיר בהם אימון והגנה. וזה משהו שאנסל ג'וניור מצטיין בו, ועוד כמה מהמועמדים שמדברים עליהם. לגבי טרייד, השאלה תמיד אם פורטלנד ירצו, אם פורטלנד יסכימו, השוק עבור לילארד יפתח, והוא מאוד מעניין, החל מבוסטון ללייקרס, לוושינגטון, תלוי שוב, מה יציעו להם עליו תמורה.
דבר איתי על ים הדר, שהולך לליגת הקיץ בקרוב, הגיע כבר לארצות הברית, יש שם התלהבות, תסביר לי את ההתלהבות הזו.
התלהבותי בעיקר מכך שבוסטון יצא קצת לדרך חדשה, דיברנו על לימון, אז הם הביאו את אימי יודוקה בתור מאמן חדש, ברד סטיבן, האיש באמת כמאמן. עלה לג'י-אם, והוא יודע מי זה ים הדר, והוא יודע מה האיכויות שלו. בוסטון ויתרה על הרכז הבכיר שלה, קמבה ווקר, כרגע בסגל אין לה רכזים בכירים, יש לה את פייטון פריצ'רד, ים יכול, אני שוב...
אבל זה לא שים, לא שים יהיה פתאום רכז בכיר, אתה יודע, ללא ניסיון
אירופיה. כנראה שלא, הם עדיין יחפשו רכז יותר טוב ממה שיש להם כרגע, אבל שוב, זה לא ברמה שים הדר לא יכול לקבל שם דקות משחק בעונה הקרובה. בליגת הקיץ תהיה הזדמנות הטובה שלו להוכיח שהוא באמת שייך. זאת אומרת, אם הוא יראה שהוא מספיק טוב, הוא גם יכול לקבל שם חוזה מובטח אפילו כמה שנים קדימה, לא יהיה מזה מולטי מיליונר, אבל זה לא משהו טיפה ממילא.
מולטי מיליונר, אבל כן.
מיליונר, כן, כנראה, בטווח הארוך. ואם הוא יהיה טוב, אבל לא...
השכר המינימום וייג', השכר ה... זהו, מעל מיליון.
נכון. אם הוא יהיה בסדר, אני מאמין שבוסטון תעשה מה שנקרא two-way contract, כלומר חוזה שמאפשר לו לנוע ולנוד בכל העונה בין קבוצת ליגת ההתפתחות לקבוצה הבוגרת, שזה אחלה דבר, זה נשמע כמו אלבון, זה ממש לא, זה דרך לפתח שחקנים, ולתת להם הרבה דקות משחק במסגרת שהקבוצה מפקחת עליה.
סורוקה מן, הסכלנו, המון תודה.
אני שמח מאוד.
ווימבלדון, שפובלו וניצח את קצ'אנו והרוסי, 3-2 במערכות. אמור להתמודד, אם אני זוכר נכון, עם... נו, ברך לי השם. טוב, תכף יחזור לי. תשמע, יוני, אני נכנס לבלקאוטים, חבל על הזמן.
כן? טוב שזכרת לבוא לשידור.
הסרבי, בוא אני אגיד לך, הסרבי, אולי אתה תעזור לי? ג'וקוביץ', בוא אני... ממך עזרה, אתה מבין?
לא, אבל ישר הוא שלף, לא הספקתי.
לא הספקת, לא הספקת.
לא, אתה מבין?
אז זה יקרה ביום...
אבל שאתה לא תזכור, אני עוד מותר לי.
אני לא אזכור, יאללה, דיווחים, פרסומות ונשוב.
אתם מאזינים לספורט עם רון קופמן ויוני הללי.
חזרנו. יוני, אתה רוצה להקריא לך משהו נחמד שקיבלתי?
כן, כן, מאוד. מאוד.
באמת, זה, בוא נה, אתה לא תאמין וכאלה. אתה יודע, אוהדים כל הזמן מתכתבים עם מושיקו חוגג, אוהדי ביתר. אתה יודע, ומציקים לו על הקטע איך נראית הקבוצה. אתה מבין? אז הוא אומר להם שהלחץ לא משנה לו וכאלה. אתה מבין? הוא אומר, אני לא המאמן ולא מנהל מקצועי. נתתי כסף להביא שחקנים, אני מחכה שיהיו שחקנים ועניינים.
אוקיי.
אתה מאמין שכבר באמת נתנו כסף ויהיו שחקנים וזה?
תשמע, מה זה נתנו כסף? אתה נותן, אתה יכול לשלוח מישהו לקניות ולהגיד, יש לך 100 שקל להכין ארוחת שבת, אתה יכול לשלוח אותו עם 1,000 שקל להכין ארוחת שבת. אז אני מניח שהוא נתן כסף, אבל לא כסף גדול, וזו הסיבה ששחקנים לא עומדים בתור כדי לשחק בביתר ירושלים, ועד שלא יגבשו את הסגל ויגידו מי חסר ומי לא ומי מהצעירים, בוא, מותר לחוגג גם בקטע הזה, אין לי שום בעיה עם הקהל, מותר לו לעשות עונה פיננסית מובהקת, ולא להביא ולא להוציא הרבה כסף מהכיס שלו, כמו טוב. שהוא עשה בשנים הראשונות.
אוקיי, בוא נראה איך זה ייראה בסוף. בסוף הרי פותחים עונה, ואנחנו יודעים מה הסגל. הלאה. אור שקדי, וואלה, הלאה, ערב טוב.
ערב טוב, מה קורה?
כן, מכבי תל אביב, אנחנו מתרשמים שבאמת זוס הולך לאלבה ברלין. קריס ג'ונס כנראה לא ימשיך, כי המאמן לא מעוניין בו, בטח אחרי שהגיע אבנס מהפועל חיפה. מה עוד קורה?
נשאר עוד מקום בסגל. מקום לישראלי כדי להגיע ל-12, לדעתי גם יהיו בסוף 13 שחקנים גרירים, וזה עוד לפני בנדר.
לא שומעים אותך טוב.
בנדר, אני לא יודע אם בנדר יהיה במכבי, כפה שאתה חושב. אין לו חוזה כרגע, והוא בהחלמה
מהפציעה. אבל תהחלמה הוא עושה שם.
כן, אבל הוא לא למגרש.
עם מכבי, בסדר, אבל אתה יודע, הוא יהיה באזור ינואר פברואר, הוא יחזור העניינים. לדעתי מכבי בסוף כן יגיע לשם חוזה.
אתה מאמין שמכבי ייקחו אותו עוד פעם אחרי משהו נתן עונה שעברה לפני שנפצע? כל כך שיהיה בריא.
אני חושב שהיה שום מחשבה כן לשמור אותו גם
למה?
בלי קשר.
למה? מה הוא עשה?
בתוך המערכת מאוד התחוצות הן לא כמו שאנחנו מרגישים, ככה אני מבין.
אבל תשמע, אבל עדיין אתה יודע צריך לבוא למנויים שקונים אתה יודע מנוי וכל זה.
כרגע הוא לא חלק מהקבוצה, אבל יכול להיות שחלק מהסגל הרחב אולי הוא כן יהיה.
כמה רחב?
אני מדבר על שחקן 14, אבל בוא נראה קודם כל הבן אדם צריך לתת מפציעה וזה זה זה יש עוד הרבה זמן עד שידברו על זה.
כן, אבל אם מסתכלים על הסגל של מכבי, מה שמתגבש ומה שנראה באופק, זה קבוצה שהשתדרגה בהשוואה לעונה שעברה?
זו שאלה מצוינת. גם שנה שעברה מכבי התחילה את העונה, והייתה קבוצה שהיא קבוצה טובה. וחשבו שהיא תעשה פלייאוף. חשבו שיש לה בעיה פה ושם בסיומת של המשחקים, על זה דיברנו חצי עונה. יש בעיה בסיומת. לא בעיה בקבוצה, ולאט לאט התחלנו להבין את הבעיות בקבוצה. אז קשה מאוד להחזיר עכשיו, אתה לא יודע מה כל הרמה של הקבוצות האחרות. ברור שמכבי לא שייכת לטופ של הטופ של היורוליג. זה ברור.
בסדר, המטרה היא להגיע להצלבה, אם מגיעים,
אתה לא באמת יכול לדעת עכשיו,
לא, כמטרה.
חד משמעית.
להגיד שהם יגיעו, אני לא יודע, גם לא ראיתי את השחקנים, אבל עשו שם חריש רציני.
כן, אבל זה היה גם
צפוי. כן, אבל אתה יודע, יש פה זה ברמה הפילוסופית, מה היעד שמציבים למאמן, ולהגיד מפה זה כישלון, מפה זה בסדר. לא הצלחה, מה היעד?
פלייאוף, אני גם חושב שהסיפור עם קינן אבנס וקריס ג'ון, כמו שאנחנו, אתה יודע, יוצא בגורמים שונים, על זה שצפר גם כמו שקופה אומר, סרופולוס הזה שלא רוצה ג'ון.
אני לא יודע, תשמע, אני שומע שיש חילוקי דעות בין סרופולוס לניקולה. מניאניס לניקולה. מה יהיה בסוף, אני לא יודע.
אני יכול לשאול
אותך
שאלה. אני, אחד מהאנשים שאמרת פה, אמר לי משהו שונה ממה שאנחנו שומעים מתוך מכבי.
בסדר, אני מקבל את זה. אני מחמה, אני לא שמעתי מכבי. אני שומע, אתה יודע, פרשנים, עניינים, קורא.
אני גם שומע אותו דבר. הדיבור הכלי הוא בדיוק מה שאתה אומר, וזה נשמע כאילו אם מכבי תתחיל את העונה לא טוב וכאילו הנבן תהיה לא טוב, אז אתה יודע, אצבע תהיה לסרופולוס, למה לא המשכת עם קריזון? אז זה מאוד נוח,
אבל צריך לצפות, אתה יודע, באמת מכבי מתחילה עם קו אחורי חוץ מווילבקין, זאת אומרת כל הרכזים שלה כרגע כולל להיפתח, אתה יודע, זה לא חבר'ה עם ניסיון אירופי, זה לא חבר'ה שעברו יורו ליג או יורו קאפ, אז סביר להניח, אתה יודע, שהם לא יפתחו ישר והם יהיו, אתה יודע, לוקה.
אז יש פה בעיה, כי מכבי, אם אתה שם לב, ההתחלה של העונה שלה זה דבר מאוד מאוד קריטי, העונה היחידה המוצלחת שלה ביורו ליג הייתה עם התחלת עונה טובה לפני שנתיים.
כן.
שנה שעברה התחילת עונה לא טוב, לפני שנתיים, שלוש שנים התחילת עונה לא טוב, ולא משנה כמה היא מצליחה אחרי זה לעשות קאמבק, זה לא מספיק.
נכון, אבל חשוב מאוד המומנטום בהתחלה, משהו שהוא חלק אינטגרלי מספורט בכלל, בטח במכבי תל אביב.
וזה בעיה, הקבוצות הטובות ביורוליג שומרות על בסיס של 8-9 שחקנים, ואז יש להם את ההתחלה היותר טובה, מתחילים בצמרת, הם לא במקום שלהם, ויש קבוצות שכן מצליחות להפוך את העונה, אבל זה יחידות סגולה שמצליחות לעשות את זה. המפתח הוא לשמור על סגל.
אבל אותם שחקנים, כמו שאתה אומר, א', חלקם סטארים, ב', פציעה, גומר את העונה.
נכון, אבל מצד שני, אני אומר לך עוד פעם, מכבי בין החצי עונה הראשונה בספרופולוס, אחרי ספחי, לעונה הראשונה, היה לה המשכיות לא רעה בסגל.
כן.
זה הוביל בסופו של דבר לפתיחה הטובה של העונה שלה. הדבר הזה היה אמור להמשיך גם בעונה הנוכחית, אבל יותר מדי פציעות, יותר מדי שינויים, והדברים לא יסתדרו.
בסדר, אז את זה, את זה גמרנו. בוא תגיד לי מה קורה עם זוס, סופית, ברלין?
זה הכיוון, זה הכיוון. בוא נחכה לראות שזה באמת נסגר סופית. אני, מה שאני שומע זה כסף מאוד מאוד לא גדול, אבל זה
בסדר, גם במכבי לא היה גדול.
כן, בסדר, מה, למה? כי הוא מחפש את ההזדמנות שלו. וזו הזדמנות לא רעה בכלל, זה לא טובה כאילו.
הבנתי. ים הדר, כמה פועל אמורה לקבל מבוסטון אם וכאשר?
יש מדרגות ב-NBA. אני באמת לא סגור על זה כמה זה הולך בסיבוב שלי. אני רק יודע שיום ראשון הקרוב, יש יום ראשון שני, משהו כזה אמורה להיות התשובה של הבוררות של ים הדר נגד הפועל תל אביב. אנחנו נהיה יותר חכמים כמה יעלה לים הדר להשתחרר מהם.
על הכיפק. המון תודה, שקדי.
תודה.
ביי.
ליאב נחמני, ישראל היום, ישראל היום, ספורט אחת, אהלן ערב טוב.
אהלן ערב טוב.
מכבי חיפה לקראת קיירת, כמה באמת בחיפה מודאגים מהיריבה הקזחית?
שמע, עושים הרבה כבוד ליריבה הקזחית, בעיקר כי כבר אחרי כמעט 20 משחקי ליגה, ולכושר הגופני, לפחות על פי גם הצוות המקצועי, ומה שאומרים לשחקנים, יש אפקט מאוד משמעותי לקראת המשחק הערב, ואני חושב שכל תוכנית המשחק של ברק בכר מתבססת על עניין הכושר הגופני. קודם כל יש 5 חילופים, וזה מאוד משחק לטובת מכבי חיפה.
אבל יש בכל משחק 5 חילופים, מה זה קשור להתבססות של המשחק של מכבי חיפה? השאלה שאני רוצה לשאול אותך, ליאב, היא כזו, האם העובדה שרק שחקן אחד משחקני הרכש שנרכשו בקיץ פותח בהרכב, היא זו שאומרת 1, 2, 3, אנחנו לא רוצים לקחת שום, אתה יודע, שום סיכון ולנצח את המשחק הזה, מה שהוכח כבר בשנה שעברה?
טוב, בו במקרה הזה אין כל כך קשר, כי ריינסטריין, נגיד המגן הימני, פצוע ולא יכול לשחק, ובחלק הקדמי, בכושר הטוב ביותר, נמצא גוס וידוניו, ולכן הוא פותח בהרכב, הוא גם הייתה לו איזושהי פציעה בסוף השבוע, ברגע שהוא החלים ממנו, הוחלט שהוא פותח בהרכב. אם הוא לא יכול היה לשחק, אז...
כן, אבל גוטסוי ודוניו ואצילי ושרי...
גוטסוי ודוניו זה אותו אחד.
כן, ומוחמד אבו פאני ונטע לביא וסן מנחם ופלניץ' וגרשון ורז מאיר וג'וש כהן, זה חבר'ה שרצו כל העונה שעברה
אני אגב חושב... שזה הדבר שברק, לא חושב, אני יודע שזה הדבר שברק בכר שם עליו את הדגש הכי גדול מול ינקה לצחר.
זה מה שאמרתי. שהוא רוצה
לתת... קודם כל נשאיר את הבסיס הזה, שעשה בעונה שעברה, ועליו להביא כמה שחקנים טובים שיחזקו. אז עלי מוחמד, הוא היה בראש...
היחיד שאתה יודע שהוא, כן, שהוא זהו. אגב, למה חזיזה לא פותח?
אז ככה, הייתה התלבטות דווקא בין אצילי לחזיזה. שרי היה מקומו מוסתק מהרגע הראשון, וזה בעיקר בגלל השיטה שמשחקים הקזחים, אותו 4-4-2 יעלור, שוב, אני לא יש מקצוע, זה מה שהוא הבין בחר בפני השחקנים, כל כך שאנחנו מדברים על השחקנים עולים לחימור, אז לכן הרעש, אז אותו 4-4-2 יעלור, שהוא הבין בחר לשחקנים, בעקבות השיטה הזו, הכי מתאים מבחינת בחר הוא צרון שרי, לכן מקומו היה מוסתק, הם גם
שיחקו
בפלייאוף מול כמה
קבוצות בליגת העל. ולמה רודריגז לא משחק? למה רודריגז מודח על רודריגז?
רודריגז סובל מפציעה בגב עוד ממחנה.
אבל הוא החלים, הוא בסגל. אם הוא סובל מפציעה, הוא לא צריך להיות בספסל. אם הוא החלים והוא בספסל, שישחק. הוא שחקן מוכח, שחקן
טוב. אולי הוא לא קשיר 90 דקות, חכה.
לא, יפה. אבל ברגע שהוא לא עשה מחנה אימונים כמו שאר השחקנים, אז מן הסתם שהסתכלו שלושה שחקנים שכן עשו מחנה אימונים מושלם ונמצאים מבחינת, זה שלב קריטי של כושר גופני, שבוע של מחנה אימונים בשלב כזה של העונה, וחשוב מאוד. לכן, אבו פאני, יחד עם נטע לביא, זה עלי מוחמד, הם השלישייה של ברכה, ורודריגז, עד שיכנס לכושר ועד שיכנס לעניינים, נשאר לספסל. חוץ מזה, אתה יודע, זה כל שבוע עכשיו יהיה הסיפור הזה, וזה משהו שכבר מתחיל לעלות תוך כדי תנועה. אין מה לעשות, הסגל השנה רחב יותר, כל שחקן הוא שחקן על הנייר ושחקן הרכב. ואני אומר לך שהשנה הדברים יהיו שונים, שמות כמו חזיזה, אפילו כמו אצילי, אפילו כמו נטע לביא או עלי מוחמד, כל אחד יכול לשבת על הספסל, על כל עמדה יש לפחות 2-3 שחקנים טובים, ואנחנו נראה את זה מיתן משחק, אז פעם, היום, חזיזה לא בהרכב, יכול להיות שבשבוע הבא, אחד אחר.
ליאב, כמה אנשים כבר יש בסטדיום? אני מבין שזה מכרו, כמה, 22, 23 אלף כרטיסים?
מכרו 20, למעלה מ-25 כבר אלף כרטיסים.
כן.
סך הכל התפוצה היום מבחינת UEFA, כל השינויים.
אבל צריך להגיד שבעלי המנויים קיבלו כרטיס.
בעלי המנויים לא, לא קיבלו. קנו כרטיס למשחק.
לפחות מנויי היהלום אני יודע שקיבלו.
זה משהו,
מנויי היהלום. ומנויי הכסף והזהב, כן. טוב, אוקיי.
מנויי היהלום אני לא יודע, יש כמה כאלה אולי, אבל לגבי שאר המנויים, קנו כרטיס.
אז הערכה היא 25 אלף צופים.
יש לך כבר הרכב סופי, נחמני?
יש הרכב, בטח.
ג'וש פוין, קצת בין הקורות, אני רז מאיר, במרכז ההגנה, בוגדן פלניץ' ורמי גרשון, שמועדה מאורי דהן, בעיקר בגלל הניסיון שלו בשלב הזה. סל מלחם כמגן שמאלי, שלישייה אחורית, אמרנו בקישור האחורי, אלי מוחמד, נטע לוי ומוחמד אבו פני, עומר אסילי, בצד אחד, צהון שרי בצד שני,
וקוטווי דוניו. על הכיפק, המון תודה אליאב.
תודה לכם.
מוטי וניר, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
וואלה, כיום חמישי, פחות מ-20, לא, יותר מ-24 שעות לפני פתיחת הטורניר, אמרת לי, אם איטליה מגיעה לרבע גמר, הצלחה.
נכון.
נו, מה קרה, איך היא בגמר?
היא הרבה יותר טובה ממה שכולם חשבו. אז בסופו של דבר, הגיע עד הגמר. אתמול היה צריך קצת מזל שזה גם כן משהו.
אתמול הם לא היו טובים, לא יותר מהיריבה, בוא נאמר.
כן, בוא נגיד, פחות טובים מכל המשחקים האחרים, אבל צריך גם לזכור שהיריבה אתמול הייתה, אני יודעתי, הכי טובה שהיא שיחקה נגדה.
לא, אולי הכי טובה ובמשחק הכי טוב שלה בטורניר הזה.
כן, במשחק הכי טוב, נגד הנבחרת הכי חזקה שהיא פגשה עד עכשיו, הייתה צריכה קצת מזל, אבל אני חושב שזה חלק מטורניר, טורניר ארוך, שאתמול הם שיחקו את המשחק השישי שלהם. אז חמישה משחקים הם שלטו והיו טובים וניצחו, ואתמול היו, גם, לא שהם היו רעים, אבל היו קצת פחות טובים, ועדיין...
לא, לא, הם לא היו רעים בכלל. השאלה שאני רוצה לשאול אותך, איך זה אחרי טורניר שמגיע כמעט לסופו, נשאר עוד משחק אחד לאיטליה, קצב כזה נשמר, באותה רמה, משחקים 120 דקות, ואמרתי את זה מקודם, אם היו משחקים גם עוד שעה, אז אתה לא ראית שום, לא שוכבים, ולא מבזבזים זמן, ולא, וקצב מהיר ורצים, מאיפה זה, איך זה, איך מגיעים לפיק בסי,
השחקנים האלה, מתאמנים ברמות הכי גבוהות, נשמרים פיזיולוגית, ברמות הכי גבוהות, גם על ידי צוותים רפואיים, גם על ידי הטיפולים שעושים להם. המלוחות בין משחק למשחק. בקישור ובחלק ההתקפי, סך הכל איטליה איכשהו הצליחה לעשות רוטציה ביורו הזה. פה ברארדי שיחק משחקים מלאים ונח, ואחר כך קיאזה לא שיחק ופתאום שיחק, וגם בקישור הוא עשה כל מיני חילופים. הוא הצליח לשמור את הסגל שלו די טרי. ואני חושב שגם לגמר, יש להם את הארבעה, חמישה ימים האלה של
ארבעה
ימים להתאושש ומערך שהם יגיעו מוכנים. דרך אגב, בעניין הזה, האוקראינים למשל, ששידרתי ביום שבת נגד אנגליה, נפלו מהרגליים, הם הגיעו אחרי הערכה נגד שוודיה, והם לא עמדו בקצב.
כי מה, כי היה להם פחות זמן להתאושש?
לא, יכול להיות שהשחקנים שלהם לא משחקים במקומות שהם שומרים על הרמה הגבוהה, כמו שקורא.
תגיד, בהנחה שאו דנמרק או אנגליה יגיעו לגמר ומול איטליה, אתה יודע, זה סיכויים פה, הגביע כמעט מונח בכיס של האיטלקים, לא? או שאני טועה?
מה פתאום? במשחק גמר, מה?
עזוב, גמר עם כל הקלישאות, חוקים משלו וזה, אבל על הנייר איטליה נבחרת הכי טובה בטורניר.
כן, נכון, אבל בסוף משחקים, ומי שיתגיע לגמר ומי שתגיע לגמר, היא גם נבחרת חזקה. קודם כל, אם זה יהיה אנגליה...
אבל שתי הנבחרות האלה הם בדרג השני של אירופה.
מי? אנגליה ודנמרק?
כן.
דנמרק בעשירייה הראשונה בעולם, מה זה דרג
השני של אירופה? לא, אמרתי בדרג השני, הם לא ספרד...
לא אירופה, אבל דרג שני שבעולם אולי, לא באירופה.
אבל לפי השנים האחרונות, זה לא נכון, ספרד בעשר שנים האחרונות, לא מדורגת גבוה, כי היא לא עשתה שום הישג, לא ביורו האחרון, לא במונדיאל האחרון. אנגליה בסדר, כי הנבחרת לא תמיד מצליחה, למרות שהמונדיאל האחרון שלה נדמה לי היה עד חצי גמר אפילו הם הגיעו. מעבר לזה שאנגליה, אם היא תגיע לגמר, היא הולכת לארח אותו, היא בוומבלי, עם 70 אלף איש, זה יתרון עצום.
אבל אם, כך מצב שהם, בוטי, כך מצב שבאמת אנגליה הרי לא ספגה, וזה באמת יפה בחמישה משחקים, ואם באמת הדנים, אתה יודע, somehow, אתה יודע, מבקיעים, או שער עצמי, או כל דבר אחר, או פנדל, או מה שתרצה, באנגלית סופגים פעם ראשונה, הם נכנסים באיזשהו מקום לאלה, הם לא רגילים, הם גם לא חושבים כל כך טוב.
זה סימן שאלה, איך הם יגיבו לספיגת שער, כי לא ראינו אותם עדיין סופגים שער, לא ראינו אותם נכנסים באמת ללחץ אמיתי. המשחק הכי קשה שלהם היה נגד גרמניה, לא שגרמניה הייתה כזאת חזקה, אבל זה עדיין הייתה, זה היה קרב גרמניה, אנגליה, והם עברו אותו בשלום. אבל גם הוא היה בוומבלי, והעניין הזה של וומבלי הוא משמעותי, אבל לדעתי היום יש להם משחק, את המשחק הכי קשה שלהם, כי הדנים הם באים אנדרדוג, והם צנועים, והם לא עושים הרבה רעש, אבל הם משחקים כדורגל מצוין, וההגנה של אנגליה היום לדעתי תהיה יותר עבודה מאשר היו לה במשחקים עד היום.
טוב, אז אתה אופטימי ואנגלי, נכון?
אני ניטרלי, אני כבר בגמר, מה אכפת לי מי יגיע?
הבנתי, בסדר. מה שנקרא, נתראה בגמר.
נתראה בגמר.
בדנמרק תבוא וזה יהיה רע, מותקה. תבלה.
תודה.
בכיף. אנחנו עכשיו עם פרסומות, אבל לפני הפרסומות, פדרר בפיגור 0-1 מול רוברט הורקאץ', אבל מוביל 4-1 בסט במערכה השנייה. דיווחים בהמשך. עוד 40 דקות, מכבי חיפה פותחת את העונה האירופית שלה, פרסומות ונשוב. חזרנו, עדכון קודם כל על פדרר הורקאץ', התוצאה כרגע היא 4-3, הגשה של הורקאץ', פדרר הוביל כבר 4-1, הוא שבר אותו וכעת הוא מגיש יתרון 15-0, אנחנו מתקדמים. עוזי דן, ספורט הארץ, אהלן, ערב טוב.
אהלן.
איך בלונדון?
בסדר גמור.
נו, יפה.
נשמע כמו שאתה סובל.
לא, הוא אוהב. בוא ספר לנו באמת על החוויות שלך, קודם כל, מהמשחק אתמול, לפני שנדבר איתך על מה שיהיה הערב, על המשחק אתמול בין איטליה לספרד.
תשמע, אני חושב שהיה משחק, היה חוויה גדולה, משחק מצוין, אווירה, דרמה, משחק הראשון שכפרו 60 אלף איש, ובאמת היו כמעט 60 אלף איש, צריך להגיד ש...
הרוב היו איטלקים, אוזי?
זה מה שאני אומר, רוב גדול לתומכי איטליה, אבל הרוב הגדול מהם זה בריטים איטלקים, זאת אומרת, האנשים שממוצא איטלקי, אפילו דור שני איטלקים שחי בה במלאכה, בגלל שמאיטליה ומספרד מקומות אחרים צריך בידוד אם אתה מגיע להבדיל מישראל, למשל היו לא מעט ישראלים, ישראלים לא צריכים בידוד, וגם אתמול וגם היום כמות הישראלים מזכירה, אתה יודע, משחקי קלאסיקו, גמר ליגת אלופות כאלה, הרגישו בו נוכחות ושמעו עברית. מעבר לזה שהיה 60 אלף איש או 50 משהו אלף איש,
תגיד, רציתי לשאול אותך, הרי אצטדיון מכיל הרבה יותר מקומות, נכון?
אצטדיון מכיל כמעט 90.
נכון, אז איך זה בא לידי ביטוי באצטדיון? כי 50 אלף זה גם עוצמתי מאוד, אבל...
זה נראה, זה מפוזר, זה נראה שב... הייתה איזה חגורה, יש חגורה קטנה, מי שמכיר את וובלי, יש כאילו שלוש קומות. אז החגורה האמצעית, הקומה האמצעית הקצרה יותר, הייתה כמעט ריקה, ובשתי הקומות האחרות ראית שזה, אתה יודע, יש לך שני שליש, שלושת רבעי, וכיסא שניים, כן, אחד לא כזה בממוצע,
אבל זה זה לא, אתה יודע, הסאונד וזה, זה כאילו האצטדיון מלא, נכון? מבחינת עידוד.
כן, כן, ואני חושב שבכלל היום עם כאנגליה משחקת, וכמובן כל הקהל יהיה אנגלי, בכלל נשמע את זה. קיבלנו משחק, אני קראתי, שמעתי שאנשים טענו שספרד הייתה הרבה יותר טובה, והייתה להגיע...
לפחות במחצית הראשונה.
קודם כל כדורגל, אתה יודע, משחק הזה היה 120 דקות. זה לא שספרדים לא היו יותר טובים אולי, אבל בסופו של דבר, מעבר לזה שהם לא מנצחים הזדמנויות, האיטלקים היו, האיטלקים היו לא פחות הזדמנויות, אולי קצת כן פחות, אבל היו הזדמנויות טובות. המנטליות האיטלקית, הרוח לחימה האיטלקית, אני חושב שהאופי האיטלקי ניצח גם כי נבחרת יותר מנוסה, וראית את התרגיל שקיאליני עשה לג'ורדי אלבה בשני הפנדלים, בדרך כלל אחד, זאת אומרת, יש טענה שעדיף לבעוט ראשונים, ובעצם קיאליני גם בחר את בסופו של דבר לבעוט ראשון, וגם בחר את הצד של אוהדי איטליה, בשער שהיו אוהדי איטליה, כאילו יש שתי הגרלות, אתה אמור להיות אחד, שכל אחד יבחר אחת. אני חושב שכל זה ניצח בסופו של דבר את המשחק לאיטליה ובפנדלים, וצריך לזכור ספרד עברה ברבע בפנדלים, זאת אומרת, לבוא בתלונות לזה שפנדלים זה מזל, אחרי שהגעת בגלל שעברת בפנדלים, זה קצת, קצת חוצפה.
פתטי, כן, נכון. אבל בואו נגיד, אתה יודע, הזעם הזה, התסכול הזה יצא מזה, שהם באמת נתנו איזה סוג של משחק, הספרדים, אחד המשחקים הכי טובים שלהם בשנים האחרונות, לדעתי. ולכן,
אני לא בטוח, אני חושב שאני חייב להגיד לך שאני חושב ש... פליקס בריך השופט שמשיך לקבל קצת כמו מייקל לא אוליבר האנגלי, הוא ואוליבר מקבלים משחקים ומקבלים יחסי ציבור או קשרים בוופא, אני חושב שהוא שפט רע, הוא לא שרד במשחק, הוא לא הוציא כרטיסים על עבירות, ולטעמי הוא נתן לספרדים להשתולל נגד האיטלקים ויותר מאשר הפוך. אבל כן, זה מתפקד, תשמע, ספרדים בוודאי היו טובים, בספרדים אחרי שאתה כבר מגיע לחצי גמר, מבחרת צעירה.
אגב, אתה מדבר על השיפוט הזה, אתה יודע, חשבתי שעבר צריך להתערב כמה פעמים, כי לייני נדמה לי, אבל...
אני מסכים איתך.
עם הכדור, מה שנקרא, היד שיחקה בכדור, לא הכדור שיחק ביד.
אני חושב שאתה עם היד של קיאליני, החוקה אומרת שברגע שאתה שוכב... והיד נשענת, זה לא יד.
זה לא בדיוק נשענת, היד הזיזה את הכדור.
בסדר, אני מבין מה אתה אומר, אפשר להתווכח על זה, אבל אני מסכים איתך שהיה שם, למשל הוא עצר את ההתקפה של אמרסון, המגן האיטלקי פרץ, אני חושב שהשיפוט, בוא נאמר,
לא טעם את רמת המשחק, אם משתמשים בקלישאות.
אמרת את זה יפה.
תגיד אוזי, לגבי מה שקורה הערב, אני רואה פה נתון, שארי קיין, מבחינת קספר שמייקל, הכי הרבה שערים, 14 שערים, הוא ספג ממנו שמייקל ביותו שוער לסטר. מה אתה צופה הערב?
שמע, איך שאלו את קספר שמייקל, אם הוא ודנמרק יכלו לעצור את זה שהכדורגל מגיע הביתה, כפי שאומר השיר המפורסם, אז אתה יודע מה שמייקל אמר? הוא אומר, מה זאת אומרת, מתי הוא היה בבית?
כן.
אתם לא זכיתם בזה אף פעם. בוא נזכור, אנגליה לא זכתה ביור, דנמרק וכמובן ספרד ואיטליה, כן?
כן.
אני חושב שיש יתרון ברור לאנגלים, לא בגלל הכדורגל, אלא בגלל הביתיות. ובגלל זה שהם באמת, יש להם פה הזדמנות נדירה לחזור לגמר אחרי 55 שנה. הרי כן, נגד קספר שמייקל, זה לא פרמייר ליג, זה סטטיסטיקה נחמדה, אני חושב שהיא קצת רנדומלית מדי, אבל יהיה לה דנים קשה, כי לא במקרה אנגליה לא ספגה שער, ובנגד הדנים הם...
אבל אם הם סופגים היום ראשונים, אתה יודע, אולי הם יכנסו קצת לבלבלה.
נכון, אני אומר, לדנים מצד שני אין חולשות, הדנים, זאת אומרת, אין להם איזה כוכב ענק, אבל אין להם חולשות, הם יכולים, אני חושב שגם הדנים לא יבעלו, זאת אומרת, חלק מהשחקנים שלהם משחקים בפרמייר.
גם הדנים מגיעים למקום הזה, אתה יודע, עשינו את שלנו כבר, זה שהם רוצים את ה...
ממש לא.
לגמרי,
כן, לגמרי, כן.
ואני חושב שזה, אתה יודע, אני חושב ש... הקטע הזה של אריקסן, שזה נגמר טוב בכל מקרה, גם אם הבן אדם כבר לא צריך כדורגל יותר לעולם, כי זה יכול כמובן נגמר הרבה הרבה יותר גרוע, זה כן נותן להם לא רק איזה רוח גבית, אבל גם איזה הרגשה שאי אפשר לגעת בה. זאת אומרת, אנחנו עברנו דברים יותר קשים מכדורגל.
על הכיפק, אני חייב לצאת לפרסומות, עוזי נשתמע מחר, אמרת תודה. כרגע, 5-5, בין פדרר להורקאץ', פרסומות, נשוב. התחיל שובר שוויון במשחק בין פדרר להורקאץ', תכף נעסוק בזה בהרחבה. ההתאחדות לכדורגל, יותר נכון בית הדין העליון של ההתאחדות לכדורגל, דוחה את אירועו של קלינגר על שני חלקיו, הרכב בית הדין, השופט אמנון שטרשנוב, השופטת בדימוס אסתר קובו, ודוקטור יניב שקי, נרחיב על כך בהמשך. עמית נאור, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, מי איתך, רון?
יוני. אתה בווימבלדון רואה באמת את פדרר יורק דם מול אורקאץ', 6-6, כעת כמה, 1-1 בטייברק. נו, בוא תספר לי כמה תנהנה.
הוא היה מיני ברייק כבר בטייברק, הוא חזר חזרה, הוא חייב את המערכה הזאת.
ברור.
הייתה לו שבירה בתחילת המערכה. אני חייב להגיד לך שהוא, מה שקצת מדאיג אותי זה שהוא 70% אנרגיות, הוא לא רוקד על המגרש. והורקאץ זה שהגיע אחרי יומיים של משחק נגד מדוודב. כך שאני, יש לי עדיין הרגשה שהוא התגבר עליו היום, אבל הוא לא נראה טוב, רוג'ר. לא, בינתיים הוא לא נראה טוב.
הוא לא נראה טוב, ובינתיים אנחנו ב-2-1 להורקאץ'.
היה לו הזדמנות פה בלתי רגילה, כדורים על הרשת, הוא לא חד מספיק.
ממש, הוא לא, אתה יודע, דברים שפעם הוא היה גומר, אתה יודע, בסלייס.
חבר'ה, הגיל גם משחק פה, לא?
מה גיל? כדור כזה גם בגיל 60 הוא יגמור אותו.
הוא כבר שיחק יותר טוב. נכון, והוא כבר שיחק יותר, הוא כבר שיחק יותר טוב בסיבובים המוקדמים. אני הייתי בטוח דווקא
שרוקאץ'. אז יכול להיות שיש עייפות, אתה יודע, מצטברת, עמית. אתה יודע,
הוא רואה במוניטור, הוא רואה במוניטור יותר מדי את מירקה ביציע, זה משגע אותו.
הבנתי.
לא, איזה ביציע, הוא מפחד לחזור הביתה.
ברור. בוא דבר איתנו על שפובלוב, שפובלוב קודם כל, הישראלי, הקנדי, שעשה החלטה נכונה. והלך לקנדה, גדל אצל דדי יעקב, דני שפובלוב, והוא מנצח את...
הוא לא חיכר, הוא בגיל חודש.
לא משנה, אבל ההורים החליטו נכון. ואתה יודע, והקטע שהוא באמת עכשיו בחצי הגמר מול נובק, 3-2, הוא דופק בראש לקצ'אנוב, משחק טוב, ראיתי אותו. דבר איתי.
תראה, קצ'אנוב הגיע אחרי 10-8 מערכה חמישית נגד קורדה. כך שזה היה משחק שהיה אמור להיות בשליטה של שופובולוב, והוא נקרא לפיגור 2-1. מהרגע הזה של הפיגור עם הגב לקיר, הוא שיחק מצוין, ובאמת ניצחון שמגיע לו, ועם הזכות להפסיד לג'וקוביץ' בחצי הגמר. Having said that, לשופובולוב יש את האנרגיות לשחק במשחקים גדולים, היטב, הוא עשה את זה גם נגד נדל ברומא, כך שהוא יכול בגדול להפסיד. תראה, נובק עד עכשיו, המערכה הראשונה של הטורניר הוא הפסיד, כמו שאתה זוכר.
מה שעכשיו אני ראיתי, זה לא ראיתי.
לא קרה לי.
אז אני אומר, זה לא קרה לו גם בגיל 6. מה שעכשיו קרה לו ליד הרשת.
קיצור, עייפות החומר, חברים, עייפות החומר.
הוא בפיגור 2-4 בשובר שוויון.
מה, אני עושה לו הנחות? אז מה הסיבה לכאלה טעויות?
לא, לא, הוא מעד. הוא לא חד, הדשא זה פעם עבד לזה. בקיצור,
שפובולוב
יכול לתת פייט לג'וקוביץ'.
דבר איתי על...
יכול לתת פייט לג'וקוביץ'.
ג'וקוביץ' 3-0 קל, פחות משעה וחצי גמר את זה.
כן, מטייל, תשמע, הוא הפסיד את המערכה הראשונה של הטורניר לפרמר האנגלי, כמו שאתה זוכר, ומאותו רגע הוא פשוט מטייל שם, גם ההגרלות שיחקו, אפילו פוקסוביץ' הוציא את רובלב בחמש מערכות, כך שכולם מגיעים, עכשיו גם שפובולוב מגיע אחרי חמש מערכות, כך שכולם מגיעים על הברכיים נגד ג'וקוביץ'.
כן.
אני חייב להגיד לך אבל דבר אחר, שג'וקוביץ' היה לו שנה ב-US Open, שהוא הגיע לגמר עם איזה 4.5 שעות על המגרש, שחט את כולם, כולם פרשו נגדו, ובגמר, ובגמר פישל נגד ורווינגה.
כן.
כך שלפעמים הדרך הקלה לגמר היא לא מבטיחה שום דבר.
אבל הפעם יש את המספר 20. יש את המספר 20 על הראש. אני חייב לרוץ, עמית, מחר אנחנו נשתמע. דיווחי...
מחר נשים, יאללה, בהצלחה.
בהחף. יש לנו דיווחי תנועה עכשיו. התוצאה היא כמה 5-3 להוקאץ' בשובר השוויון, דיווחי תנועה, פרסמות ושווים. חזרנו. פדרר מפסיד בשובר השוויון להוקאץ' שמוליך כרגע 2-0 במערכות. הוא מגיש גם במשחקון הראשון במערכה השלישית. 40-30. מוישה פרימו, אהלן, ערב טוב.
אהלן רוני, אהלן יוני.
בית הדין העליון של ההתאחדות לכדורגל דוחה את עירורו של ניר קלינגר, מאמן הפועל תל אביב, על שני חלקיו. גם על חומרת העונש וגם על הבקשה שהעונש יכלול מעכשיו, כאילו גם במשחקי גביע הטוטו.
בדיוק. אני חייב לומר לך, ביום שהתקבל פסק הדין מבית הדין המשמעתי, היינו יחד באולפן, ואתה העלית סוגיה, ואפילו מאוד כעסת, גם שמעתי אותך עם אופיר שר קודם, ואמרת, מזלזלים בגביע הטוטו. זה חייב להיות
גביע הטוטו. אני אמרתי את זה, כן.
גם אתה אמרת וגם רוני ביום שזה התקבל מבית הדין. עכשיו אני רוצה לומר לך, אני כבר קראתי פסק הדין של אמנון סטרשנוב ושני הדיינים הנוספים, וחיכיתי לפסקה של גביע הטוטו, וקובע שם סטרשנוב, חד משמעי, שחור על גבי לבן, יש הבדל בין ליגה לגביע הטוטו. זאת אומרת, מה שקופמן חושב ויוני חושב, וגם אני חושב, זאת אומרת, שמו את גביע הטוטו כמשהו ש... וואלה, אפשר...
לא שווה כלום, אין לו ערך.
אני מקווה שהטוטו יבוא איתם חשבון, זה הכל. מקבלים על זה כסף.
אני רוצה לומר לכם, אתם ותיקים, אני לא יודע...
זה לא רק כסף, זה תואר, זה תואר.
עזוב, הם מבינים רק כסף, הם מבינים רק בכסף.
זה תואר, אתה יודע שבאנגליה גביע הטוטו, זה גביע הליגה, זה מוביל לאירופה.
כן, זה גביע הליגה.
שני דברים מאוד חשובים בעניין הזה. א', היסטורית, אתה יודע מה, לפחות 20 שנה אחורה, לא זכור לי, זה עונש חסר תקדים, שמאמן בליגת העל, 6 משחקים בפועל בליגה. זה אני, היו לנו מקרים.
עזוב, את זה אני מקבל, את העונש, בסדר, לנוכח באמת החריגה שבו, אבל מה זה לא כולל את...
אז אני אגיד לך מה אני חושב, אם אני נכנס לראש...
אתה קראת את הפסקה, ראית את סעיף מספר 10, מה שהוא אמר, סטרשנוב? אין מקום להתערב בשיקולו של הדיין, כי הוא ותיק או 20 שנה. מה זה הדברים האלה? מה זה לא טעה?
אני אגיד לך. אני אגיד לך מה אני חושב, יכול להיות שאתה לא תסכים איתי, מה אני חושב...
זה חונטה שמגינה אחד על השני.
רגע, שנייה, נותן לשמוע אותו.
תן לי, תן לי, תן לי, תן לי להכניס את המחשבה שלי לעניין הזה ולהגיד לך ככה. אם ניר קלינגר היה מקבל 6 משחקים בפועל, בלי להזכיר את המילה ליגה, הוא היה מורחק רוני למשחק ליגה אחד. למה? יש 4 משחקים בגביע הטוטו בבית, ועוד משחק על הדירוג שבוע לפני הליגה.
כן.
ואז אני חושב שכאן אמנון פרשת...
אז למה את חזיזה הרחיקו ל3 אבל כולל הכל?
אתה צודק, זו שאלה שצריכה להישאל, אבל מה שאני אומר, ברגע שבית הדין נתן לו 6 בפועל, שזה עונש כבד, והוא היה מרצה 5 בגביע הטוטו ואחד בליגה, היינו אומרים שזה עונש פרטיה.
פרימו, נגמר לנו
הזמן. אז אפשר להגיד, 3 בגביע הטוטו, 3 בליגה, נפסוק, הרי זכותו של הדיין נפסוק.
רבותיי, נגמר, יש אפשרות להפועל תל אביב, להרער, לבקש דיון נוסף. בתוך 5 ימים, עם נשיאו בית הדין, אבל סטרשנוב יהיה גם בהרכב הבא. הבנתם? אז חבל על הזמן. זהו זה, אנחנו סיימנו. פדרר נראה רע. פרימו, תודה. ביי. סולאט, שימרו על עצמכם, תהנו מאירועי הספורט.